אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, בין פורים לקורונה. משרד הבריאות פרסם שאתמול הובחנו בישראל עוד 11 חולים בקורונה, ובסך הכל בישראל יש ככל הידוע 50 חולי קורונה. ראש הממשלה ומשרד הבריאות הכריזו שכל ישראלי שישוב מחול ייכנס לבידוד של 14 יום. עד כמה אנחנו קרובים לחיסון, לפיתוח חיסון לנגיף קורונה? דוקטור מיטל גל תנעמי, מדענית המתמחה בווירולוגיה מולקולרית, פועלת בימים אלה למגר את התפשטות הנגיף. מיד נדבר איתה ונבין עד כמה אנחנו קרובים לאותו חיסון מיוחל. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, כי בימים אלה פורים, לא רק קורונה, אנחנו קוראים את מגילת אסתר. ננסה להבין מי באמת היה אחשוורוש, מדוע הסיפור הזה נכנס לכתבי הקודש שלנו, למרות שהוא גם לא מי יודע מה חינוכי, ובעיקר ננסה להבין האם הסיפור התרחש במציאות, או שנפלנו קורבן לעוקץ היסטורי. מה אתה אומר, דוקטור אילן אבקסיס? שלום.
שלום, בוקר טוב למאזינים ולך.
מה, סיפור מוזר? הוא יוצא דופן?
הוא סיפור יוצא דופן בטח ובטח בכתבי הקודש. יש פה סיפור שהוא ספוג אלכוהול, ספוג זימה, משהו שלא כל כך מתאים לכתבי הקודש, ובכל זאת הוא נכנס לכתבי הקודש, ונסביר את זה אחר כך.
מעניין מאוד. ננסה לתקוף את מנהגי החג גם מכיוונים שונים ומשונים. מסכות, אנחנו מכירים אותם מפורים, היום נגד קורונה. אבל מה מקורות המנהג הזה, והאם המסכות היו חלק מריטואלים דתיים, גם בתרבויות אחרות? וגם האם בעלי חיים נוהגים להתחפש על פי איזו הוראה באיזו מגילה, וגם האם לתת מתנות לאביונים זה משהו שכדאי גם לנותן. האורך שלנו רז חסון, המפיקים אלכסנדר לויקר ואבישמע, אל הביצוע הטכנית די ג'לון מקלר, תודה רבה לאיגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, ואנחנו בשידור חוזר בשבע בערב. אז רגע לפני שנקפוץ למים העמוקים של פורים, אנחנו רוצים לעסוק ב... נגיף קורונה. משרד הבריאות פרסם שאתמול הובחנו בישראל עוד 11 חולים בקורונה, ובסך הכל בישראל יש ככל הידוע 50 חולי קורונה. ראש הממשלה ומשרד הבריאות הכריזו שכל ישראלי שישוב מחול ייכנס לבידוד של 14 יום. עד כמה אנחנו קרובים לפיתוח חיסון לאותו נגיף? בשבוע שעבר התבשרנו שבמכון המחקר מיגל בקריית שמונה פורסם שכבר יש חיסון לקורונה, אבל קורונת העופות. לקח 4 שנים לפתח את החיסון, ומה שכן משמח זה שהנגיף דומה מאוד גנטית לקורונת בני האדם. גם מנגנון ההדבקה זה, אז עובדים שם על הסבה המתבקשת לבני האדם. וגם המדענית דוקטור מיטל גל תנעמי, מדענית המתמחה בווירולוגיה מולקולרית, פועלת בימים אלה למגר את התפשטות הנגיף. היא חברה לחברת תרופות שוודית כדי למצוא חיסון לנגיף. הדברים בין היתר פורסמו בישראל היום. אנחנו רוצים לומר שלום לראש המעבדה לווירולוגיה מולקולרית מהפקולטה לרפואה בצפת אוניברסיטת בר אילן, דוקטור מיטל גל תנעמי. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח לשמוע עד כמה אנחנו קרובים לפיתוח חיסון לקורונה, ומה הבעיות שאתם, מה הקשיים שאתם מתמודדים איתם בניסיון לפתח חיסון כזה?
אז אנחנו לא יודעים כמה אנחנו קרובים, אנחנו עובדים על פיתוח גם הערכות שיאפשרו לנו לבדוק יעילות של חיסונים ותרופות, וגם על פיתוח של חיסון עצמו. זה ייקח זמן, זאת אומרת, זה לא משהו שיהיה מחר בבוקר, אבל אנחנו כמובן עובדים במרץ. מאוד חשוב לנו לפתח מערכות נכונות שיאפשרו לנו לבדוק מגוון רחב של תרופות וחיסונים, וזה מה שאנחנו מתעסקים איתו כרגע בעיקר. ואחר כך נוכל לבדוק באמת את היעילות של תרופות שונות וחיסונים שונים. אנחנו, ההתמודדות עם הווירוס הזה זה בעצם בגלל שאנחנו לא מכירים אותו מספיק טוב. אנחנו לא יודעים בעיקר כמה הוא משתנה, וזאת שאלה מאוד מאוד עקרונית בפיתוח של חיסונים ובהבנה של וירוסים, כי יש וירוסים שקל לפתח כנגדם חיסונים, משום שהם לא משתנים הרבה מאדם לאדם וגם מעונה לעונה.
והנגיף הזה, ככל שאנחנו יודעים, נגיף קורונה הוא עובר מוטציות במהירות יחסית, או שדווקא לא? שמענו על כל מיני מוטציות, אני לא יודעת כמה זה נכון.
נכון, אז... באמת בסין ריצפו את הגנומים של וירוסים, יש כמה פרסומים, ויש פרסום גם אחרון. אז הפרסומים הקודמים הראו שהווירוסים מאוד מאוד דומים אחד לשני, אין בהם הרבה השתנות, שזה כמובן מאוד מאוד מעודד ומשמח. ויש את הפרסום האחרון של לפני מספר ימים, שגילה שיש איזשהו זן שהוא קצת שונה, שהוא בעצם היה מה שהם חושבים, המדענים שפרסמו את המאמר, זה שיש שני זנים של הווירוס בסין, אחד שהיה יותר קדמון, וממנו נגזר וירוס חדש, שיש לו מוטציות חדשות, שהווירוס הזה היה יותר אלים, והוא גם עבר, הוא מתרבה הרבה יותר מהר, וגם עובר בהדבקה הרבה יותר מהר מאדם לאדם, אבל הווירוס הזה, הם חושבים שהוא יורד באוכלוסייה, בגלל סלקציה שלילית של האדם. זאת אומרת, בסין כנראה משתמשים בתרופות מסוימות, שמצליחות להוריד את הווירוס הזה באנשים, כי הוא גורם גם לסימפטומים יותר משמעותיים.
אז אולי באמת נקדים ונשאל, איך בכלל מייצרים חיסון לנגיף שכל הזמן עובר מוטציות? אנחנו מכירים את החיסונים המתעדכנים של השפעת. מה אפשר לעשות?
נכון, אז בשפעת יש לנו השתנות מעונה לעונה, אבל באותה עונה יחסית החיסון הוא יעיל. וזאת משום שהווירוס הוא משתנה מאדם לאדם, אבל לא מאוד. מה שאנחנו מחפשים כשאנחנו מפתחים חיסון, זה איזה אזור, אלה אזורים על גבי הווירוס, הם לא משתנים. כי הווירוס הזה הוא צריך להדביק את התאים, הוא צריך להיקשר על חלבונים על גבי התאים כדי להיכנס לתוך התא. החלבונים על התאים לא משתנים, ולכן יש אזורים על גבי הווירוס שלא יכולים להשתנות. ואלו האזורים שאנחנו תמיד מחפשים כשאנחנו מפתחים חיסונים, ואנחנו מתמקדים באזורים השמורים האלה, שלא משתנים הרבה. וזה מאוד מאוד שונה מווירוס לווירוס. אז בווירוס השפעת, כמובן, יש השתנות גדולה מאוד מעונה לעונה, וזה בגלל שיש מאחסנים שונים של אותו וירוס, בעלי חיים שונים שמאחסנים, גם ציפורים, גם עופות וגם חזירים וגם בני אדם, ולכן הווירוס יכול להשתנות כשהוא עובר בתוך המאחסנים השונים, ולכן הוא משתנה מעונה לעונה. יש וירוסים אחרים שהם הרבה יותר משתנים, אפילו בתוך אותו אדם עצמו שנדבק, כמו למשל הווירוס ה-HIV, וירוס שגורם מחלת האיידס, או וירוס ה-Hepatitis C שגורם לצהבת מסוג C, שיכול גם כמובן להוביל לסרטן כבד. אלה דברים שאנחנו עובדים במעבדה שלי, להבין כמה הווירוסים משתנים, להבין כמה איזה אזורים בעצם אנחנו יכולים להתמקד שהם לא יכולים להשתנות, ואלה הטארגט שלנו בפיתוח של חיסון.
עכשיו, איך ניגשים באמת לפיתוח של חיסון כזה? לוקחים את הנגיף ואז מה עושים? גונבים ממנו מקטע DNA, ואז איכשהו מלמדים את מערכת החיסון שלנו להתמודד? איך זה עובד?
כן, אז יש המון גישות בפיתוח של חיסונים, ובאמת אנחנו רואים עכשיו שגם החברות התרופות הגדולות וגם חברות סיניות וכמובן הרבה חברות ומדענים מנסים לפתח חיסון, וכל אחד עושה את זה בצורה אחרת. החיסון הכי טוב, חיסון האקטיבי שאנחנו קוראים לו, זה חיסון שבעצם אנחנו לוקחים את הווירוס השלם או חלקים מהווירוס, ואנחנו מכניסים לגוף כדי שהגוף ייצר כנגדו מערכת חיסונית. ברגע שהמערכת החיסונית הזאת נוצרת, נוצר גם זיכרון חיסוני שמאפשר להתפתחות של מערכת חיסונית מאוד מאוד חזקה בזמן שיש הדבקה חוזרת, ואז בעצם אנחנו מוגנים בפני הדבקה. זה החיסון הכי טוב, כי זה בעצם חיסון שניתן לאנשים בריאים, וזה חיסון שאנחנו יכולים למנוע כמובן העברה באוכלוסייה של וירוסים.
ואיפה באמת פיתוח החיסון עצמו עומד היום?
אז אנחנו כרגע באמת בהכנה של המערכות לבדיקת החיסון. בחברה שאנחנו עובדים איתה גם כן, הם כבר מתחילים, מה שהם עושים זה לוקחים חלקים מהגנים של וירוס הקורונה שיש כרגע, מכניסים לתוך וקטור, לתוך וירוס שבעצם הוא לא גורם למחלה, ואז אפשר לתת את הווירוס הזה לאנשים, החלבונים של הווירוס הקורונה יתבטאו, ואז תיווצר מערכת חיסונית כנגד הווירוס הזה.
זאת אומרת שמעמיסים על וירוס שהוא לא פוגע בנו, נכון. מקטע DNA של הווירוס הפוגע,
בדיוק.
וכך אנחנו יכולים להנות מהעובדה שמערכת החיסון שלנו תלמד איך להתמודד, נכון. עם הווירוס המקורי.
נכון,
כן.
נכון. ויש גישה אחרת, יש גישות אחרות, גישות שכרגע GSK או גיליאד, GSK כרגע מפתחים חיסון שהוא מבוסס על חלבון של וירוס. אז מה שהם עושים זה הם מייצרים את החלבון עצמו, מזריקים אותו לבני אדם, ושוב, תיווצר מערכת חיסונית טובה כנגד אותו חלבון. זה חלבון שהוא חשוב להדבקה של הווירוס, לכניסה של הווירוס לתוך התאים. ואנחנו נפתח גם נוגדנים כנגד החלבון הזה. הנוגדנים האלה הם נוגדנים שיקשרו את החלבון, ימנעו הדבקה, וזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו חיסון פסיבי, שהוא יותר דומה בעצם לתרופה, כן? הוא לא מונע הדבקה חוזרת, אבל הוא יכול לטפל בחולים. אז זה דבר שאנחנו גם עובדים במעבדה שלי, אנחנו מתעסקים בפיתוח של נוגדנים, מנטרלים כנגד וירוסים, וזה מה שאנחנו גם נפתח כרגע. עוד אופציה זה גם סריקה של תרופות, שזה גם כיוון שאנחנו כרגע מתחילים לעבוד עליו.
שמה זה אומר?
יש לנו, כמו שאמרתי, אנחנו כרגע מפתחים מערכת של וירוס, שהיא כוללת בתוכה את החלבונים של הווירוס האמיתי. ולכן אנחנו יכולים למדוד עיכוב של הכניסה של ההדבקה של הווירוס לתוך תאים. אז יש לנו במעבדת תאים, תאי ריאה של בני אדם שאנחנו מגדלים, ואם אנחנו עכשיו לוקחים המון תרופות שונות, יש ממש ספריות של מולקולות כימיות קטנות, שאפשר לסרוק אותן, אפשר לקנות את הספרייה הזאת, ואפשר לסרוק ולראות האם אנחנו יכולים למצוא מתוך עשרות, מאות אלפי מולקולות כימיות שונות, איזושהי מולקולה שתעכב את הכניסה של הווירוס. בשביל זה צריך מערכת טובה שתאפשר לנו לסרוק כמות מאוד גדולה של תרופות כאלה, וזה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. מערכת טובה באמת מאפשרת למצוא תרופה בצורה שאנחנו קוראים לה היי-טרופות, בעצם בטווח רחב של תרופות.
ויש תקווה שבאמת תצליחו לפתח, מישהו יצליח לפתח חיסון לנגיף בטווח של כמה חודשים?
כן, אז כן, אפשר לפתח חיסון בטווח של כמה חודשים. בעצם הבנייה של החיסון היא לא דבר שלוקח המון זמן. אפשר לבנות חיסונים תוך מספר חודשים. העניין הוא לבדוק את היעילות, ולא כל חיסון מתאים, ולא כל חיסון הוא מתברר בסוף כיעיל כנגד אותו וירוס. אז יש, כמו שאמרתי, אסטרטגיות שונות לפיתוח של חיסונים. איזה מבין האסטרטגיות תוכח כיעילה ביותר, זה אנחנו נצטרך לבדוק, וזה באמת משהו שיכול גם לקחת זמן. יכול להיות שגם האסטרטגיות שאנחנו כרגע בונים לא יהיו יעילות, ואז נצטרך לעשות שינויים ולבחון למה זה לא יעיל. אלה דברים שיכולים לקחת זמן. אז יכול להיות שיבנו חיסון תוך מספר חודשים, וזה כן יתברר כיעיל. וגם יכול להיות שזה ייקח הרבה יותר זמן.
עכשיו, כמו שאת מכירה את הנגיף החדש הזה, זה משהו בתחושה שלך שהגיע אלינו כדי להישאר, או שזה משהו שנצליח למגר? זה פשוט עוד משהו שהתווסף לפול המחלות, כמו שפעת שאנחנו מכירים ושאר נגיפים, או שזה משהו שנצליח לסלק? כי ההתייחסות לנגיף הזה היא אחרת מאשר לנגיף השפעת. הנגיף הזה מעורר בהלה עולמית.
נכון, הוא מעורר בעלה עולמית בגלל אחוזי התמותה יחסית גבוהים, יחסית לשפעת. אני שוב אגיד שאנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים, יכול להיות שכשיבוא עכשיו הקיץ, אז אנחנו נראה ירידה כמובן, יכול להיות שזה וירוס עונתי, אנחנו מאוד מקווים שזה אכן כך. הסיבה לשאנחנו חושבים שזה כך, בגלל שדרך ההדבקה היא מאוד דומה לשפעת, ששפעת אנחנו יודעים שהיא עונתית והיא יורדת בזמן שפעת, כשהמזג האוויר הופך להיות לח וחם.
זאת אומרת, המזג האוויר משפיע על איכות במרכאות הווירוס, ואז הוא נפגע?
המזג האוויר משפיע על האירוסולים. הווירוס עובר דרך אירוסולים. הווירוס עובר דרך טיפות מיקרוסקופיות שנשארות באוויר, כשאנחנו מדברים או משתעלים, וזאת דרך ההדבקה מאדם לאדם. האירוסולים שורדים הרבה הרבה יותר טוב במזג אוויר קר ויבש. במזג אוויר חם ולחם לא שורדים, ולכן אין הדבקה טובה. ואם אין הדבקה, אז וירוס לא שורד באוכלוסייה. כדי לשרוד באוכלוסייה, וירוס צריך להדביק מאדם לאדם.
זאת אומרת שעוד תקווה בליבנו, כן, שהקיץ יגיע והווירוס הזה איכשהו יתפייד לו.
נכון. האם הווירוס יחזור בעונה הבאה? שאלה פתוחה.
שאלה מצוינת, כן.
שאלה מצוינת.
טוב, אנחנו כמובן מאחלים לך בהצלחה בפיתוח החיסון, ונשמח לשמוע עדכונים אם יש מענייני הפיתוח שלו. תודה רבה לך, דוקטור מיטל גל-תנעמי, ראש המעבדה לוירולוגיה מולקולרית מהפקולטה לרפואה בצפת, אוניברסיטת בר אילן. תודה לך.
תודה רבה.
טוב, אז אלה לא המסכות שהכנו להן, אבל בסדר. אוקיי. בינתיים האווירה ברשתות החברתיות לפחות מבודחת בקשר לווירוס. כל עוד בישראל, שוב, כל עוד אף אדם לא מת מהווירוס, נראה שהמצחיקנים פועלים ומנסים לעודד את הציבור, וזה בסדר גמור. נמצא איתנו כאן דוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. אפשר גם לשמוע את ההסקטים שלו באילן, ABC COIL. אגב, למרות הווירוס וכולי, הרחובות עדיין מלאים באנשים ש... מחופשים וכולי.
כן, עולם כמנהגו נוהג.
כן, זה בסדר גמור, וזה הכיף. בוא ננסה לתהות על קנקנה של מגילת אסתר, שאמרת שאחת, לא בטוח שהעניינים האלה קרו בכלל, שתיים, מדובר בסיפור שהוא לא אופייני לסיפורים שאומצו, שאיכשהו קיבלו קנוניזציה, נכנסו פנימה לתוך הסיפורים המקראיים, נכון?
אמת. מגילת אסתר, מבחינת אמינותה היסטורית, היא מפוקפקת. קודם כל, אנחנו לא מכירים שום מלכה שנקראת אסתר בכל הרשימות של המלכים הפרסיים.
אוקיי.
גם ספק אם הייתה אוקיי. יכולה להיות מלכה כזאת, כי אנחנו יודעים שמלכי פרס התחתנו עם נשים רק מתוך שבע משפחות אצולה מסוימות. כן, התפיסה, האימפריה הפרסית, האימפריה הכי סובלנית בעולם הקדום. בכל המקורות המקראים האחרים מהללים ומשבחים את הפרסים ואת קורש בייחוד שהרשה את הקמת בית המקדש השני, וזה ממש לא אופייני שיגזרו גזרות דת, בטח ובטח על היהודים, גם מקשרים, רוצים לקשור את המן, מקשרים אותו לעמלק, סגירת מעגל.
נכון, הגגי והעמלק, נכון.
מרדכי הוא צאצא של שבט בנימין, והמן הוא הגגי. מה ששאול לא עשה בסיפור ההדחה שלו בשמואל א', אז מרדכי כאילו סוגר את המעגל. עם זאת, חשוב לציין שבמגילה יש הרקע נקרא לזה הריאליה שלה, היא ריאליה פרסית, יש מונחים ומושגים, ומי שכתב את המגילה הכיר טוב מאוד את החיים בפרס, אבל עדיין זה לא אומר שזה היה. כלומר, עשו תחקיר טוב, נתן לך דוגמה, נניח שיכתבו ספר, הרצח בחוג לספרות, לצורך העניין, והתארו את האוניברסיטה ואת החוג לספרות ואת המזכירות ואת המזנון, והכל מדויק אחד לאחד, אבל האירוע עצמו לא היה ולא נברא.
וואו.
אז יש פה... בעיה, זה סיפור מה שנקרא סיפור גלותי. זה סיפור שמספר על יהודי גלותי שעולה לגדולה, והקהל שלו הוא יהודי הגולה, להראות חבר'ה, גם בגולה אנחנו יכולים להסתדר. ובאמת הייתה בעיה להכליל אותו בכתבי הקודש. גם חזל, יש להם ויכוח, האם מגילת אסתר ראויה או לא ראויה להיכנס לכתבי הקודש?
מה הופך את הסיפור הזה ללא ראוי להיכנס?
קודם כל, שם האלוהים לא נזכר בו בכלל.
Okay.
שזו כבר תופעה נורא יוצאת דופן בספרי המקרא, למעט שיר השירים, אבל גם הוא, גם אגב איתו הייתה מחלוקת, האם להכניס אותו לכתבי הקודש. וגם סיפור לא חינוכי, יש שם, הרי אם תריח את המגילה מקרוב, היא מריחה מאלכוהול, וזימה, ופאר, ומותרות, וזה לא אווירה חינוכית. כאילו סיפור כזה חצי קומדיה, חצי מריצים בדיחות ככה על הגויים, ואנחנו, ומעטים מול רבים, והצלחנו להתמודד, זה לא מסר שאתה רוצה לחנך להורא את הילדים שלך. ובכל זאת הסיפור נכנס לכתבי הקודש, אחרי ויכוחים.
וגם חולל חג שכל מהותו הוא אלכוהול ועד לא ידע וכולי, לא?
נכון, ואחת הסברות, מכיוון שהמגילה הייתה כל כך פופולרית, והחג בשלב מסוים הפך כל כך פופולרי, המגילה בעצם נותנת הצדקה לחג, מסבירה מדוע חוגגים חג. שים לב שזה החג היחיד במקרא שלא מופיע בתורה. יש לנו פה איזה חידוש של ימי בית שני, יש לנו את ראש השנה ויום כיפור וסוכות, שמיני עצרת, פסח, שבועות וכו', החגים, נקרא לחגי התורה, ויש לנו פה חג שנוסד אחר כך, וצריך להצדיק, לספר, וזה סיפור שמסביר איך נוצר החג הזה. עכשיו, האם זה נכון או לא, זה, איך אומר, לא מקלקלים סיפור טוב עם עובדות.
לא, ודאי שלא, אנחנו נתהר, כן. אבל לא נבאס כמובן את שמחת החג, ולא נפסיק לחגוג את החג הזה. אז בואו נדבר באמת על הרקע ההיסטורי של האימפריה הפרסית. כבר רמזת שזו הייתה אימפריה שכן התייחסה למיעוטים, נתנה להם זכויות, והייתה ליברלית במרכאות או לא במרכאות.
אמת, יחסית לתקופתה הייתה מאוד ליברלית, במונחים שלנו קצת פחות. עכשיו, האימפריה הפרסית הייתה האימפריה הגדולה בעולם עד אז, מה שנקרא מהודו ועד כוש, מעמק ההינדוס עד סודן. באמת, אימפריה אדירה בכל קנה מידה, ומייסד האימפריה קורש הבין שכדי לשלוט בערב רב של עממים, הרי אימפריה זה צבר של עמים שונים ומגוונים,
כן.
יש שיטת המקל ושיטת הגזר. אז האשורים והרומאים והרבה אימפריות נקטו בשיטת המקל, הוא אמר, אני אתן גם גזר. אומר, כל עוד, אתם תעשו מה שאתם רוצים, כל עוד תעלו לי מיסים בזמן. זה גם מה שהוא אמר ליהודים. אתם תבנו את בית המקדש, תעשו, אין לי בעיה, תעשו, העיקר תעלו מיסים בזמן.
שכן, גישה תועלתנית נכונה.
חד משמעית. לא? גם הרומאים...
תביאו את הכסף, שלמו מס, מה וזה? אכפת לי מה אתם עושים?
ממש ככה.
כן.
כלומר, אתם תסבחו לאל הזה, תסבחו לאל ההוא, לא אכפת לי. מה עוד תזכור שבדרך כלל דתות פוליטאיסטיות, עובדות אלילים, הן הרבה יותר סובלניות. יש 100 אלים, אז יהיה 101. המונותאיזם הוא הרבה יותר קנאי ונוקשה, לעומת פוליטאיזם. כלומר,
והם האמינו בכמה אלים.
בכמה אלים, כן. כשהדת הנפוצה, מה שנקרא הדת הזרטוסטרה,
כן.
שתי רשויות, האל הטוב והאל הרע, אבל גם סגדו לאלים אחרים, שהם באו לבבל, הם סגדו למרדוך, שהם באו למשל, כשבהצהרת כורש הוא מציר, אלוהי ישראל שלח אותי, כשהוא כותב לבבלים, הוא אומר, מרדוך שלח אותי. כלומר, לכל אחד מציג את עצמו בתור מי שהאל שלו בחר בו.
אוקיי.
עכשיו, האימפריה הזאת, עכשיו, הדמות בספר היא דמותו של החשברוש. הוא מזוהה עם המלך היווני, בשם היווני קסרקסס. אם ראית את הסרט 300, ראית את הסרט 300?
לא.
אז אוקיי, בסדר, זה מבוסס על הרודוטוס, ושם מציגים אותו, את החשברוש, בצורה קצת נלעגת, כמלך רודף תענוגות, ממש כמו במגילה. עכשיו, חשוב לזכור אגב, שרוב מה שאנחנו יודעים על האימפריה הפרסית, הגיע מהיוונים, האויבים שלהם. ואז הם מתארים אותם כמושחתים ורודפי זימה ורודפי תענוגות ונשים ואלכוהול.
אבל האם זה היה נכון? או שזו הייתה הפרספקטיבה שלהם?
פרספקטיבה, זה נכון חלקית. נכון שהם אהבו את החיים הטובים, אבל זו הייתה אימפריה באמת אדירה. אימפריה עם שירותי דואר יעילים, מכתב מפרס למצרים היה מגיע בשלושה ימים, שזה מירוצי. ומנהל תקי. והם באמת לא סתם החזיקו מעמד 200 שנה ודיכאו מרידות. העניין הוא שבדרך כלל אימפריות, אנחנו זוכרים אותן בגלל הנפילה שלהם, התדמית שלנו למשל על האימפריה הביזנטית או על האימפריה האוטומנית, מה אנחנו זוכרים מהאימפריה האוטומנית? את עבדול חמיד השני. וזה משליך לנו אחורה על כל האימפריה, אבל האימפריה האוטומנית הייתה אימפריה אדירה, ומסודרת, ובאמת עוצמת, וגם האימפריה הפרסית, עד שלב הדמדומים, היא באמת הייתה אימפריה מדהימה. והיוונים, איך אומרים, איפלנו אותה בכזו קלות עם אלכסנדר, בכמה קרבות, אז זה כבר משליך בדיעבד, איך שאתה מתאר את האימפריה, מה עוד שהאימפריה, כל התפיסה הזו המזרחית של האקזוטיקה והנשים השחומות והמאורטלות והחגיגות חשק וזה, זה נורא מתאים לתפיסה המערבית את המזרח.
זהו, אוקיי.
זה יותר איך שהם דמיינו מאשר מה שהיה בפועל.
זהו, לכן חשדתי שזה כך. זה עניין של נקודת מבט. אוקיי.
עכשיו נורא מעניין אגב שגם המגילה המשתמשת בסטריאוטיפים, שגם הכותבים היוונים משתמשים באותם סטריאוטיפים לתאר את החצר הפרסית. הפאר המוגזם וההדר והאלכוהול והשתייה וכל המסיבות חשק ואנשים לא חכמים במיוחד. חשברוש מצטייר כאחד האנשים היותר טיפשים במקרא. למרות שדמותו של קסרקסס ההיסטורית הוא אחד האנשים השליטים היותר מוצלחים. למרות שהוא נכשל בפלישה ליוון, זה נכון, בקרב סלאמיס, ולכן זוכרים אותו בגלל ההפסד שלו ליוונים. אבל כמלך, היה מלך לא רע בכלל.
אז מדוע הוא מוצג במגילה כטיפש? כי זה נכון לנו לקומדיה הזו?
זה ממש...
זאת אומרת, פשוט שאיפה לאמת היסטורית.
ממש לא, להקו אותו לתפקיד. אתה יודע, בקומדיות מצבים יש את הטיפוסים הקבועים.
נכון.
אז יש את הנבל, ויש את הטיפש, ויש את הארמומי, ויש את הבחורה היפה שבסוף הופכת. זה ממש אחד לאחד. אתה רואה פה את היסודות הספרותיים במגילה, בעצם כל אחד ממלא את התפקיד שלו.
עכשיו, הזכרת את האל מורדוק, יש קשר בין מרדכי...
כנראה, כן, כנראה מרדכי סביר להניח שזה...
גם אסתר וגם מרדכי יש...
אסתר, יש כאלה שאומרים, נתחיל, מרדוך זה מרדכי, כנראה, שמות של יהודים שמאמצים שמות בבליים, או כמו זרובבל, שזה גם שם בבלי, יש עוד כמה יהודים, ואסתר, יש כאלה, סברה אחת אומרת שמדובר באלה אשתר, וסברה אחרת אומרת שמדובר במילה סטרה, שזה כוכב בפרסית עתיקה. זה בסדר וזה בסדר, כלומר, אני לא יכול להכריע, אבל או זה או זה. בכל מקרה, גם אם מדובר על כוכב, סטרה זה כן קשור לאישטר, שהיא ונוס, אלת אהבה, יש קשר. זה גם, okay. יש פה רכיב אלילי בשם, הרי לאסתר היה שם עברי נאה, הדסה. הדסה. ובכל זאת, במגילה הוא מוצגת בשמה הנוכרי. אגב, לכן אמרתי שזה סיפור שנועד ליהודי הגולה, אנחנו מכירים תופעה של יהודים, שבעיקר, למשל, בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, היגרו בהמוניהם ממזרח אירופה לארצות הברית, הגיעו לארצות הברית, אימצו מיד שמות אנגליים, שמות אמריקנים. למה? כי השם, כי מוטל ופייביש וזה לא מתאים, אז הרי ופול ואני לא יודע מה.
כן, כמו שאנחנו מגיעים בהוליווד, כל מיני שמות של שחקנים למשל, שאנחנו יודעים שהם נולדו ככאלה שהיה להם שם אחר וכו'. אבל נכון, כן, זו נטייה טבעית.
נטייה טבעית לחלוטין. וזה
רוצה להיטמע בעולמו החדש.
קורה בכל התרבויות. אתה יכול גם כן לראות פה שעולה ברית המועצות, שבאים לפה, מה עושים? מאמצים שם עברי.
כן.
זו תופעה טבעית.
כן, כאילו, כן, כן, ודאי.
אתה רוצה להיות חלק מהרוב, אז אתה מאמץ שם של הסביבה.
אז בוא נדבר על הרקע ההיסטורי. גם אם הסיפור עצמו לא היה, אז מה כן היה שאנחנו יודעים באותה תקופה, פחות או יותר, מה שמשוייך לאותה תקופה?
למשל, אנחנו רואים שהתיאור של שושן הבירה, הרי לפרסים היו, למחים הפרסיים, דריאבש בנה את פרסופוליס, בירת הקיץ, ואת שושן, בירת החורף, והתיאור של הארמון ושל החצר, זה מתאים בצורה לא רעה לממצאים הארכיאולוגיים בחפירות בשושן הבירה. כלומר, כשחפרו את הארמון, אמרו, הנה, פה, החצר זה ממש, התיאור די מתלבש. מי שכתב את הסיפור, הכיר, ידע על מה, הוא לא סתם המציא מבנים וסתם המציא מנהגים, או למשל, המנהג של המלך הפרסי, שלא ניגשים למלך, אלא אם הוא קורא לך. ואם אתה ניגש למלך בלי שקראו לך, אתה עלול לאבד את ראשך. הסיבה היא סיבה מעשית, כי קודם כל להגן על המלך.
כן.
שלא כל מצורע וזב חותם יבוא עם חרב וינסה לדקור את המלך. וזה התחיל אצל האשורים, וזה מופיע גם במקרא, מה שנקרא רואה פני המלך. למשל, האשורים האמינו שמלך אשור הוא נציג האל, נציג האלים עלי אדמות, ומפניו בוקעת קרינה קוסמית, ולא כל אחד יכול להתקרב כי אתה תנזק, ואז יש כאלה שמלבישים להם סק, או שרק אנשים מאוד מסוימים יכולים לראות את המלך. ותזכור שבעידן של לפני תקשורת ההמונים, רוב האנשים אין להם מושג איך המלך נראה. כי המלך בטח באימפריות כאלה גדולות ואדירות, הוא פשוט מבודד בארמון סגור, והוא לא באמת יודע מה קורה בחוץ, מה שמספרים לו. אז הסיפור הזה שהיא אומרת, אני פוחדת לגשת אליו, כי אם הוא לא השאיל את שרבית הזהב והוריד לי את הראש, זה למשל פריט נכון.
כן.
זה מנהג נכון. גם חלק גדול מהשמות של עשר בני המן, ושל השרים ושל השריסים, זה שמות עם רכיבים פרסיים מובהקים. כלומר, זה שמות של אנשים.
זו גם שאלה, אז כל השמות האלה הם שמות מומצאים?
חלקם? לא, רובם.
השושלת הזו מומצאת לגמרי?
לא, השושלת של אחשוורוש, אנחנו יודעים שהוא היה קיים.
והמן?
המן, אנחנו לא יודעים. אבל גם אם השמות, זה מישהו המציא את השמות, אבל הוא המציא שמות נכונים. כלומר, מישהו עשה עבודה תחקיר ממש ממש טובה, אתה יודע, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אז אם אתה רוצה להקנות אמינות, אתה ממלא את זה בפרטים קטנים ומדויקים, ככה אתה אומר, וואלה, יש פה הסתברו, אתה הקורא, אומר, וואלה, הבן אדם השקיע, גם אם זה לא נכון, אני באמת מעריך, גם אם זה הסיפור לא היה ולא נברא, אני באמת מעריך את המחבר שעשה עבודה תחקיר ממש טובה. הוא הכיר את ומשתמש במילים פרסיות ומונחים פרסיים, רכש למשל, שזו מילה פרסית מקבילה לסוסים, כל מיני מילים מונחים פרסיים מתוך אותה תקופה, האחש דרפנים. זה כל דברים ממש. אז מבחינת הריאליה, המגילה יפה, מבחינת הסיפור כמו שהוא, ספק גדול.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. פורים עכשיו, למרות וירוס קורונה, רבים מתחפשים ממש ברגעים אלה, אולי קצת יותר מאוחר, משוטטים ברחובות מחופשים, אבל מתברר שגם בעולם החי חוגגים את פורים, פחות מקפידים שם על קריאת המגילה, אבל על התחפושות לא מבטרים. בעלי חיים מתחפשים, שלום לביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע.
בוקר טוב.
אז בעלי חיים מתחפשים, ואצלם המטרה היא שונה מזו של בני אדם.
תלוי מה המטרה שהתחפושת שלך בפורים, אבל בגדול כן.
טוב, אז אני אחשור למטרה של התחפושת שלי, אני חושב שלמשוך אולי תשומת לב וכאלה, אבל בואי נדבר באמת על בעלי חיים שמתחפשים.
אז כן, אז בטבע אנחנו יש כל מיני סיבות לתחפושות, וזאת לא תחפושת שאתה פושט ולובש אותה, אלא בעלי חיים יש להם מטרה למראה שלהם, ובגדול אפשר לדבר על הסיבות הנפוצות ביותר זה הסוואה, למשל, או הזהרה, כלומר אני יכול או להיטמע בסביבה כדי שלא ימצאו אותי, אם זה כדי להסתתר מאויבים או אם כדי לערוב לנטרפים, או שאני יכול להגיד שאני נורא נורא בולט, ואז אלה צבעי הזהרה שאומרים, אני כל כך מסוכן שבעצם לא כדאי לך להתעסק איתי. יש גם סיבה של חיזור, למשל אני יכול להצהיר בתלבושת שלי, שאני נורא נורא מוצלח, אז אני יכול גם לבלוט בשטח, כדי להציג את עצמי לבני המין השני, או שאני, ועל הדרך אני גם יכול להשתמש בעקרון ההכבדה, ולהגיד שהתחפושת שלי כל כך כבדה ומוצלחת, שאני יכול להרשות לעצמי להסתובב איתה.
אז רגע, לפני שנדבר גם על עקרון ההכבדה, אולי שווה להקדים ולשאול מה זה בכלל תחפושת, כי אם בעל חיים נראה כמו שהוא, מי אמר שהוא יתחפש למשהו אחר?
כי אם למשל, המראה שלו גורם לו להתאמה בסביבה, או שלמשל יש לו איזה שם פרפר שיש לו עיניים מדומות על הכנפיים. אז הפרפר הזה בעצם, המטרה של התחפושת הזאת, של המראה הזה שלו, זה בעצם לתעתע בטרופים שלו. כי אם הפרפר הזה, כשהוא, הכנפיים שלו סגורות, הוא נראה, הוא נטמע אולי בסביבה, אבל אם מישהו מגלה אותו, הוא פתאום פותח את הכנפיים ורואים זוג עיניים, שאולי מבהילות לשבריר שנייה את הטורף, או מסיחות את דעתו, ומאפשרות לו לברוח, אז אפשר כבר להגיד שזה איזושהי תלבושת שיש לה מטרה. איזשהו מראה שיש לו מטרה פונקציונלית.
עכשיו, אנחנו יודעים איך בני אדם מתחפשים, או שאנחנו קונים תחפושת, או שמכינים בעצמנו. אבל איך זה עובד בעולם החי? הרי לא כל כך פשוט לשנות את הצורה שלך.
אז רוב הזמן, אם אנחנו מדברים, נגיד, אם אנחנו נסתכל על מקרים של חקיינות, אז יש כאן שני דברים, יש באמת את אלה שמכינים בעצמם, ויש כאלה שהם פשוט, זה משהו שהוא, אם נקח את ההשוואה, אז נרכש. אז יש את העניין של מנגנונים אבולוציוניים, ויש את העניין של חקיינות, ואני אתן דוגמה, למשל, דבורים וצרעות הן בדרך כלל מאוד מאוד מסוכנות, ובדרך כלל אף אחד לא רוצה להתעסק איתם. אבל יש לנו גם מינים אחרים, למשל זבובים או חיפושיות, שגם להם יש את הפסים הצהובים, צהובים שחורים האלה, שבעצם היצורים האלה הם לא מסוכנים, הם לא יכולים להקות, אבל התחפושת שלהם היא חקיינות, שאנחנו קוראים לה חקיינות מלוריאנית, כלומר, יש לנו את קבוצת המסוכנים, כולם לבושים אותו דבר במדים האלה של הצהוב שחור, וקבוצה יותר גדולה של יצורים לומדת להיזהר מהפסים האלה. עכשיו, ליצורים האלה יש את החקיינות הביציאנית, כלומר, יצורים שהם לא מסוכנים, אבל הם מחכים את התלבושת הזאת כדי להתגונן יחד עם קבוצת המסוכנים, להיות אלה, בעצם לחוץ בסילם של קבוצת המסוכנים, ואז אף אחד לא מתעסק איתם. אז זה סוג של תחפושת, שהיא תחפושת שהיא גנטית, היא אבולוציונית, זה משהו שקורה עם הזמן. חוץ מזה, יש לנו את אלה שהם יוצרים לעצמם את התחפושות. יש למשל יצורים, למשל אנחנו מכירים סרטן נזיר, שלוקח ומשתמש במיני קונחייה של יצור אחר, וזה הבית שלו, והוא מסתובב איתה על הראש, והיא נותנת לו אסווה, והיא נותנת לו הגנה. או למשל, יש את יצורים שנקראים סחטיקים, שהם ממש מייצרים לעצמם מעין מבנה, מעין בית כזה שהם מתחבאים בתוכו, וזה נותן להם אסווה וגם נותן להם הגנה, והם ממש בונים לעצמם את התחפושת.
ואם נדבר על המקרה הראשון שתיארת, שזו בעצם תחפושת אבולוציונית או גנטית, מה שקורה זה שפשוט הרבה בעלי חיים מתרפים, עד שבאחד מהם במקרה נוצרת מוטציה שגורמת לו איזשהו שוני בצבעים, וכתוצאה מכך הוא שורד, זה הכל במקרה?
תראה, אבולוציה זה תמיד לתהליכים אקראיים שהסביבה והיתרון בעצם דוחף את המקומות שבהם יש יתרון, התכונות האלה נדחפות קדימה. עכשיו אתה אומר, אתה מתאר את זה במקרה כאילו בוקר אחד קם יצור והיו לו פסים שחורים וצהובים, לא, זה קורה במשך המון המוני דורות, במשך הרבה מאוד שנים, ולאט לאט הדמיון הזה הולך ונבנה, זה אלה תהליכים מאוד 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 ארוכים.
אוקיי, ואם את היית צריכה לבחור תחפושת מעולם החי, למה היית מתחפשת?
אז אני מאוד אוהבת את אלה שיש להם את התחפושות האקסטרימיות. אז יש למשל איזושהי חיפושית שהיא מבלה את החיים שלה בתור, איך נגיד את זה בעדינות, החלק האחורי של הנמלה. היא פשוט מצמדת אליה, זו חיפושית קטנה וחומה כזאת שחיה ב... היערות של קוסטריקה, וכדי לעבור מרחקים מאוד ארוכים ביערות, היא נתפסת עם הצוותות של הלסת שלה, בטוסיק של הנמלה, וככה היא עוברת מרחקים ארוכים, ואף אחד ככה לא מרגיש בה, והיא יכולה להגיע ממקום למקום ביער. יש למשל את הכביש שמתחפש ללשלשת של ציפורים. הוא נראה כמו משהו, עכשיו, התחפושת הזאת מצד אחד נותנת לו הצוואה, ושומרת עליו בפני טרופים, אבל זה הכביש שהוא טורף מסוכן, ולכן זה גם נותן לו איזושהי הסוואה, כדי אולי לערוב לנטרפים. אז יש כאן כל מיני תחפושות שהן לא בהכרח משהו נורא זוהר, נורא בוהק, אבל עושה את העבודה. אז אני הולכת על התחפושות שעושות את העבודה.
אז פחות זוהר ויותר אפקטיביות.
כן.
כן. אוקיי, תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירא ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, תודה.
יום טוב.
ואנחנו חוזרים לסיפור המגילה שלנו, נמצא איתנו כאן באולפן דוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסקט דברי הימים למקרא והמזרח הקדום. עסקנו בשאלה האם הסיפור הזה היה, אתה אומר שההקשר עצמו הוא מאוד מדויק, ומי שכתב את סיפור המגילה כנראה ידע על מה הוא כותב, והיה שם תחקיר מעמיק ומלא בפרטים, אבל הסיפור עצמו לא בהכרח קרה. יש קשר בין הסיפור עצמו לסיפורים מקראיים אחרים. כבר הזכרת שהסיפור נועד קצת ללמד אותנו על כך שיהודים יכולים לעלות לגדולה במקומות אחרים, קצת כמו סיפור יוסף, זה מה שעלה לי בראש באותה נקודת זמן שסיפרת את זה.
אמת, בין הסיפור המגילה לסיפורים מקראיים אחרים, יש תופעה שמוכרת היטב בספרות המקרא, קשר בין סיפורים מקראיים אחרים, ורואים קשר הדוק בין, למשל, יוסף, אותו פליט עברי שעלה לגדולה בחצר מרדכי. יש זיקה עזה בין מרדכי לבין דניאל, בפחות בפרקים א' עד ו', רובם מבית הדבב כתובים בארמית, אז אנשים לא כל כך קוראים, אבל זה גם הסיפור על היהודי הגלותי שעלה לגדולה בחצר, הוא והחברים שלו, וצלחו את המבחנים, ועמדו בפני סכנות מוות, וזרקו אותו לגובה עריות, ואת החברים שלו זרקו לכבשן האש, והם ניצלו ככה בהתערבות אלוהית. הזכרנו גם את הקשר בין שמרדכי, ממשיכו של שאול, סוגר את המעגל, בעצם מחריט את זרע המלאק, מה ששאול לא עשה להגג, מרדכי בדיעבד עושה להמן.
בסוף הרגו אותו, נכון?
כן, תלו אותו לאף, אותו ואת בניו. והיה שם טווח לא קטן.
אווירת טווח, כן, אוקיי.
ויש בסוף הערה נורא מעניינת שרבים מעמי הארצות מתייהדים מפחד. כלומר, אמרו, אוקיי.
מיסיונריות מרצון, מחוסר רצון. אבל של הבן אדם עצמו.
נכון, זה נורא מעניין, כי היהדות, אנחנו מכירים אותה כדת מאוד לא מיסיונרית.
נכון, נכון.
אבל אני רוצה להזכיר לך...
אפילו שמקשה על אנשים...
הפוך במיסיונריות, ואני רוצה להזכיר לך, אבל שבתקופה חשמונאית, למשל, יוחנן הורקנוס ואלכסנדר עיני, גירו אנשים בארץ ישראל בכוח, את האדומים או את האיתורים וחלק מההלניסטים. כלומר, פעם היהדות הייתה דת יותר מיסיונרית, אבל זה עבר לנו. לטוב ולרע זה עבר לנו.
מעניין, אוקיי.
סיפור זה לא קשור, רק ככה בערה.
אוקיי, ואיזה עוד אלמנטים באמת נגנבו במרכאות או שוב, הושפעו או שהיו דומים?
לא יודע אם נגנבו, אלא שימוש, בוא נאמר, יש מאגר אלמנטים כזה שכולם לוקחים מאותו מאגר. כן,
אגב, גם סרטים הוליוודים לוקחים מאותו מאגר של סיפורים. אנחנו מכירים שיש הרבה מאוד ארכיטיפים סיפוריים שמופיעים ברובם בתנך ובתורה.
נכון, כי אומנות הסיפור היא אומנות כללית. ומספרים סיפור, אז מה שיתאים ליוסף, מה שיתאים לדניאל, אני אזכיר עוד ככה. דוגמה, למשל, יש ספר חיצוני שלא נכנס לתורה, אבל נכנס לכתבי הקודש של הנוצרים, לפחות חלק מהכנסיות, ספר טוביה. זה גם כן יהודי גלותי שגר באשור, ועם אשמדי ושדים וציפורים שמטילות את הצועה לעיניים, זה סיפור ככה נורא מעניין, וגם כן יהודי שבסוף עולה לגדולה. יש את ספר אחיקר, ספר לא יהודי, כתוב בארמית, אבל היה מאוד פופולרי בארץ ישראל, גם כן על אותו אחיקר החכם שנגד כל הסיכויים ובגידה של האחיין שלו הצליח לעלות לגדולה.
כן.
וכמובן, נדבר על זה אחרי זה, רק אני אזכיר עוד ספר שנכנס לספרות החיצונית, לספרים החיצוניים, נכנס לכתבי הקודש הנוצרים, ספר יהודית, שבינה לבין אסתר יש קווי דמיון באמת...
שמעניין, זה ספר לנו, אנחנו לא מכירים, פחות מוכר.
ספר יהודית הוא ספר נורא מעניין, זה מדובר על אישה, אנחנו נרחיב על זה כשנדבר על דמותה של אסתר.
אוקיי.
אישה מעיר עיר דמיונית בארץ ישראל, שמצילה את עם ישראל באמצעות הקרבה ופיתוי האויב. אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנראה את הקשרים בינה לבין אסתר.
וזה לא נכנס ל...
לא נכנס לקנון, ושים לב אגב,
מעניין.
שספר יהודית כן נכנס לקנון הנוצרי, ולכן אגב אצל הנוצרים אתה מוטט את השם ג'ודי, יהודית, שם נורא נפוץ לבנות, אבל השם יהודה, אתה לא תמצא אותו בגלל יהודה יש קריות.
די, וואו.
אתה תמצא הרבה ג'ודית, לא תמצא ג'ודה אצל הנוצרים. בגלל אותה יהודית חביבה שנכנסה לכתבי הקודש.
דווקא אנחנו לא אימצנו את הספר הזה, אבל אנחנו באמת נדבר בהרחבה לדמותה של אסתר בשעה הבאה. אנחנו רוצים לברך את מי שנכנס לאולפן שלנו, מחופש כל כולו מכף רגל ועד ראש. יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה מרכז, זה תכנון ועיצוב מקיים במסגרת פינת הקיימות שלנו, הן על כדור הארץ שלנו ביקום. והיום חברת הזנק ישראלית... נכון? שעוסקת במתקני שטיפת ידיים מיוחדים שמעוררים עניין.
כן, אז קודם כל, בכלל שטיפת ידיים פתאום התחילה להיות עניין מעורר עניין.
הגיע הזמן.
כן, לגמרי. אז אני אנצל פה את הידע ההיסטורי שלימיני, אבל אז תכלס מתברר שלשטוף ידיים זה די חדש. אנחנו מכירים את הסיפור של פלורנס ניינטינגל, אבל מסתבר שרק באמצע המאה ה-19 היה רופא אחד שניסה להכניס את הרעיון של שטיפת ידיים בחדר מילדות, כי הוא גילה שהרבה נשים פשוט מיתות אחרי הלידה, מזיהומים. עד אז, למרות...
הגילוי של מדוע חשוב לשטוף ידיים היה מזעזע, כן, זה היה כרוך באמת בפגיעה בעוברים.
הרעיון היה, אנשים חשבו שהזיהומים נגרמים מריחות רעים שנקראו מיאזמות. ובגלל זה, אנשים פשוט נדבקים בכל מיני מחלות ומתים, והם לא שטפו ידיים. אז הם היו אצל מילדות, פשוט מילדים אותם ועוברים מיולדת ליולדת,
והורגים
אותם בטעות, בלי לדעת, והוא ניסה להכניס את הדבר הזה במשך שנים, זלזלו בו, צחקו עליו, זה לא עבר. פלורנס ניינטינגל, שגם הייתה מאוד מאוד קשוחה, אבל אישה מאוד מאוד רצינית, הצליחה להחדיר את את הרעיון הזה, ובעצם הפרקטיקה הזאת התחילה להיות יותר ויותר נפוצה, אבל עדיין היום, אם אתה לוקח את זה בחשבון, כנראה שהרבה מאוד מקרי מוות בעולם, למשל בישראל יש בערך כ-5,000 איש מתים מזיהומים בשנה בבתי חולים.
זה נתון מטורף.
אני חושב שהצליחו להוריד את זה בשנה, שנתיים האחרונות, נכנסו לזה יותר חזק, עדיין אנחנו מדברים על משהו בסביבות, לפי דעתי, 4,000 איש בשנה. שאנחנו... אנחנו, אם נחשוב על על הפחד ממה שקורה כרגע, שהוא כנראה מוצדק, אבל בכל זאת, עדיין צריכים לשכנע אנשים לשטוף ידיים. זה נורא 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 בעייתי. אז מה שאני רוצה לספר זה על סטארט-אפ שנקרא סופי, שהוקם על ידי שני שותפים, מקסימונובסקי והשותף שלו אלכס, שהם הכירו בלימודי התואר השני שלהם, והם פיתחו, הם עלו על העניין הזה שהמון אנשים פשוט לא יודעים לשטוף ידיים. מסתבר ש2.5 מיליארד איש לא שותים ידיים. או שאין להם מים, או שאין להם סבון, או שהם לא יודעים שצריך לעשות את זה. מדבר הרבה, בייחוד על מדינות מתפתחות,
כן.
וזה גורם לטירוף של מחלות, וכמובן הרבה מאוד מקרי מוות. אנחנו מדברים על מיליונים, כן? הם התחילו את הפרויקט שלהם בהודו, והם ייצרו, הם פיתחו מתקן, שזה מתקן שטיפת ידיים, שהוא בעצם מלמד את האנשים לשטוף את הידיים בצורה נכונה. הוא משתמש במעט מאוד מים, הוא משתמש בליטר אחד של מים, זאת אומרת, זה עבר הרבה ורסות של פיתוחים. היום הוא משתמש בכוס אחת של מים, במקום משהו כמו 3 ליטר מים שאנחנו משתמשים, שאנחנו שוטים ידיים, כי זה סוג של רסס כזה, יש להם חומר חיטוי מיוחד בתוך המתקן, ויש, הם בעצם משתמשים בהרבה מאוד טכנולוגיה, כדי לדעת אם שטפת את הידיים נכון. ויש לך איזשהו סוג של אורות, מין כמו רמזור אורות כזה, שאומר לך אם אתה באדום, כאילו לא שטפת כלום, כתום שאתה מתקרב לזה.
סוף יש חיווי לשטיפת
יש הידיים. יש חיווי לשטיפת ידיים, ואומרים לך מתי סיימת לשטוף את הידיים, והם גם מלמדים, יש מין דירקטורי כזה, איך לשטוף את הידיים, מלמדים ילדים בבתי ספר, מלמדים אנשים במסעדות, בכל מיני מקומות, איך לשטוף את הידיים. עכשיו, המתקן הזה כבר בשוק ונמצא בפעולה, ויש לו מאות אלפי משתמשים, אנשים השתמשו בו כבר. כמובן שבחודשיים האחרונים הוא הפך להיות היסטריה וקיבל קידום. תמיד יהיה מישהו שיוכל דווקא ברגעים האלה לתרום דווקא מה הידע שלו, וזה מצוין, שזה ידע ישראלי. והם עכשיו עשו כל מיני ניסויים והצליחו להוכיח שהמתקן שלהם בתוספת חומר חיטוי חדש שהם פיתחו עם מכון וולקני, עם חוקר ממכון וולקני,
כן.
מסוגל להשמיד גם חיידקים עמידים, יותר עמידים מקורונה. הם הצליחו להגיע להוכחה הזאת.
אני מזכיר שזה נגיף קורונה, אבל גם כן. חיידקים עמידים, אוקיי.
הם הצליחו, וירוסים עמידים, סליחה.
כן,
אז
אוקיי.
הם הצליחו להוכיח את זה על וירוסים יותר עמידים, קיבלו אישור משרד הבריאות על הדבר הזה. עכשיו, עוד דבר מעניין, אנחנו מדברים פה על איך לעשות את ה... הרבה פעמים על הרעיון שלנו, על כלכלה מעגלית, ועל שינויים של מודלים עסקיים, והרבה אנשים, אני מגיע לזה, הם נותנים את המוצר שלהם, הוא לא מוצר למחירה, אלא מוצר בליסינג. כלומר, אתה לא קונה את המוצר עצמו, את זה סוג של מעין כיור כזה שמחובר אליו מערכת של...
זאת אומרת, הם מחכירים כיורים.
בדיוק, אתה חוכר את הכיור.
די, אוקיי.
אם אתה מסעדה, בית ספר, והם נותנים את השירות, כולל, כולל נוזל החיטוי, וכולל, יש לזה מערכת שלמה של, של IoT, של Internet of Things, שבעצם יודע לנטר, ויודע להגיד לך, האם בפעולה למשל לימודית, הצלחת לחנך ילדים בבית ספר, ללמוד לשלוף את הידיים שלהם יותר טוב ולמשך תקופה. אתה יכול לעשות אנליזות כאלה ולהבין מה השינוי שנערך בדבר הזה. לפי דעתי בארצות הברית עשו בדיקה, מכון הזיהומים של ארצות הברית, ומשהו כמו 89% מהציבור לא שופטים את הידיים שלהם בצורה טובה.
יש טענה כזו באמת.
כן.
טוב, מה עם סרטי הדרכה בטלוויזיה, יש, באינטרנט?
זה מצחיק, אבל אני ראיתי סרט הדרכה מהולנד ששלחו לי שקיבלתי. שמלמדים עכשיו אנשים לשטוף ידיים. עכשיו, בהתחלה ששלחו לי זה, אני גם צחקתי. אבל מסתבר שרוב האנשים לא שותים את הידיים כמו שצריך. ויש עכשיו המון המון דברים ברשתות החברתיות, רואים כל מיני, איזה ניסוי שעשו בבית ספר, שלקחו סנדוויץ' ונתנו לילדים לגעת בזה בידיים לא שטופות, ידיים שטופות עם סבון, ידיים שטופות רק עם מים, ושמו את זה בתוך שקית וראו איזה בקטריולוגיה מתפתחת על זה תוך תקופה מאוד מאוד קצרה. אני חושב שהרבה פעמים, למשל בעניין הזה של טכנולוגיה, וטכנולוגיה ישראלית וסטארט-אפים, יש פה הזדמנות מאוד מעניינת, כי לא מדובר רק על איזה פתרון שהוא פתרון שאומר חסבנג וגמרנו, אלא על משהו שהוא הרבה יותר מתמשך, והוא צריך להיכנס לתוך מערכות אחרות, וללמד אנשים, כי אם מישהו במסעדה למשל, וזה לא חייב להיות דווקא על הקורונה, יש מספיק בעיות אחרות היו לפני זה.
אתה צודק לגמרי.
בן אדם אחד יוצא מהשירותים ולא שוטף ידיים כמו שצריך, הוא יכול לגרום, ועל סמך זה דרך אגב, הבדיקות שעשו בארצות הברית, זה לא היה קשור בכלל לקורונה, אני מדבר על בדיקות שנעשו לפני כן, הוא יכול לגרום למאות אנשים לחלות. אנשים בשרשרות ייצור של, במפעלי מזון, נכון שיש היום המון המון אוטומציה, ובסופו של דבר מישהו יכול לזהם את שרשרת ה... ייצור במפעל, והוא יכול להגיע לאנשים בכל העולם עם המזון המזוהם הזה, ואנחנו מכירים מקרים שמזון הורד מהמדפים, בחלק מהמקרים יודעים שזה היה בגלל זיהומים בשרשרת ייצור. ולכן יש פה ממש ממש הזדמנות, וגם כן ערך חינוכי מאוד מאוד רציני, שאפשר לקחת אותו קדימה ולהעביר אותו הלאה. הם רק בתחילת הדרך, צריך לציין, ואני ממליץ להיכנס לאתר שלהם שנקרא סופי, זה השם שלה, כמו סופ עם וואי בסוף, ויש להם בלוג, הם אפילו העלו שם סרטון דרך אגב, שמקס, אחד המייסדים של החברה, מראה את הדרך הנכונה לשטוף ידיים. ויש שם המון המון עדכונים ושווה לראות את זה ולהתחבר אליהם, אני חושב שנוצרת איזושהי, כנראה שיהיה בסופו של דבר קהילת שוטפי הידיים המקצועית בישראל.
חוזרים למקורות שמתחילים מההתחלה, קודם כל לשטוף ידיים. האמת שיש הטוענים שגם שפעת זה משהו שמקבלים אולי פחות מאפצ'י ישיר מול הפרצוף, אלא יותר מאנשים שמתעצים לתוך היד שלהם ואז לוחצים לך את היד.
ממש.
שלום אחי, מה קורה? בום, נדבקת, תודה רבה לכם.
רק אגיד, בעצם במסורות העתיקות, שטיפת ידיים נמצאת נטילת ידיים אצלנו.
נכון, נכון.
ביהדות יש הרבה מאוד ריטואלים של שטיפת ידיים. זאת אומרת, יכול להיות שקראתי בכמה מקומות, וגם שוחחתי עם מקס, ריאיינתי אותו לקראת הפינה, יכול להיות שדווקא אז היה איזשהו ידע שאנחנו איבדנו אותו במשך השנים, והיום זה מאוד מאוד מוזר שאנשים עדיין לא עושים את זה, אז קדימה, לשטוף ידיים.
לשטוף ידיים וגם פחות לגעת אחד בשני. אני מוכרח לבדות שאני לא מבין למה. למשל בעולם הסטנדאפ, תמיד בחדר אומנים באים ללחוץ לך ידיים, מה קורה אחרי? פה הכל טוב.
טוב, יש עכשיו ריטואלים חדשים, למשל בצרפת הם מקישים נעל לנעל.
מצוי יותר טוב.
כן, אחר כך יתברר מה זה מוביל, אבל כן.
נעליים זה בסדר.
בסדר, נצטרך להתארגן על הדבר הזה, נראה שזה לא הולך להיגמר ממש בימים הקרובים.
תודה רבה למעצב למנכ״ל קיים המרכז לעיצוב ותכנון מקיים, יאיר אנגל. אז סיפור המגילה, סיפור מלא בפאר, הדר, דקדנטיות, סוג של שחיתות כזאת.
לכאורה.
כן.
כן. אבל זה מתאים לסיפור פשוט.
אז איך, שוב, אמרת, אלכוהול, אולי זימה, איך הסיפור הזה נכנס באמת לכתבי הקודש שלנו? גם הזכרת כזה אוף דה רקורד, לא בשידור, אבל אולי באמת תספר, גם בקומרן לא נמצאו חלקים מהמגילה, נכון?
נכון.
אז בוא תן לנו את מה שאתה יודע על ה...
בוא נתחיל למה היא נכנסה לכתבי הקודש. השערה הרווחת היא שהיא נכנסה לכתבי הקודש, א', כי היא הייתה מאוד פופולרית, כי סיפור טוב, הסיפור הוא סיפור מצוין.
כן.
כאילו באמת, מבחינה אמנותית הוא אחד השיאים הגדולים של המקרא.
זאת אומרת שיש חשיבות לעובדה שהסיפור הוא טוב, בלי קשר למציאות.
קודם כל הוא סיפור טוב.
כן.
כמבחינת הספרות שבו.
כן.
דבר נוסף, ולכן הוא גם מאוד פופולרי, והוא גם נותן הצדקה, הוא מסביר איך חג שלא מהתורה נחגג ברוב פאר והדר. היו אנשים שכנראה היה להם קצת קשה לקבל את החג הזה, אבל פורים נותן את מה שנקרא את האתיולוגיה, את ההסבר, מדוע...
זה נשמע הפוך כזה, זאת אומרת שחגגו את החג, ואז חיפשו את הצידוק הדתי לכך, זאת אומרת, החגיגות היו כל כך משמעותיות, שהיו חייבים לבסס אותן על איזושהי מגילה?
תשמע, אנחנו מכירים...
זה לא הפוך?
אנחנו מכירים בהרבה תרבויות, מה שנקרא חגי היפוך, שהופכים ומשנים את הסדר, ויום, יומיים, שלושה בשנה... נותנים לאנשים לשחרר את הכיתור, הופכים את הסדר החברתי, ואז מחזירים אותו. וכנראה החג פורים היה בצורה כזו או אחרת נפוץ גם בתרבויות שמסביב, ועם ישראל אימץ אותו, ועכשיו יש לנו את ההצדקה, יש לנו את ההסבר, למה חג שלא נזכר בתורה, נחגג ברוב פאר והדר. אותו דבר, חג פורים בעצם גם סלל את הדרך לחג חנוכה, שהוא גם חג לא מהתורה.
כן.
ותראה גם, אגב למשל היום, כשחוגים את יום העצמאות, יש... חוגים במגזר החרדי, לא כולם, שלא מציינים את יום העצמאות, כי זה גם חג חדש. כלומר, ההתנגדות הזאת לחדש מופיעה, והיה צריך להצדיק, להסביר, למה החג הזה חוגגים אותו. והנה, יש לנו הסבר, היה סכנה גדולה לעם ישראל, ואנחנו חוגגים את הצלתו של עם ישראל. עכשיו, הדבר המעניין, הזכרת ככה את קומרן, ומתוך עשרות אלפי או מאות אלפי קטעים שמצאו בקומרן, של מגילות מקראיות ולא מקראיות, לא מצאו ולו אות אחת ממגילת אסתר.
אז בוא ספר לנו מה היה שם, מה הן אותן מגילות באמת, שפה ושם אנחנו שומעים עליהן?
עכשיו, בקומרן יש המגילות מחולקות לשלושה סוגים. סוג אחד זה מגילות המקראיות.
כן.
קטעים כאלה אחרים שדומים, אם במעט ואם ברב, לנוסח המקרא. יש כמה קטעים, למשל בספר שמואל, ששונים מנוסח המסורה שלנו, ומתאימים לנוסחים אחרים שאנחנו מכירים של ספר שמואל.
ומי כתב את המגילות האלה?
שאלה מצוינת, יש ויכוח אדיר במחקר, האם זה אנשים שישבו בקומרן עצמה, לדעתי לא. אני חושב שמי שכותבי המגילות זה אנשים שישבו בירושלים, בקומרן הם רק הסתירו את המגילות, אבל יש מחלוקת, יש זרם מרכזי במחקר שאומר שאנשי קומרן הם שכתבו את המגילות, זה ויכוח שרק עליו אפשר לנהל פה תוכנית שלמה. עכשיו, המעניין הוא שאת מגילת אסתר לא מצאו בקומרן, אז חלק אומרים, תקשיבו, זה מקרי. למה? כי גם ספר, מגילת אסתר היא קטנה, וגם ספר ענק, כמו דברי הימים, מצאו איזה שלוש שעה, קטע קטנטן. לא מצאנו כי מקרי. עכשיו, אפשרות אחרת אומרת, זה לא מקרי, זה מכוון. קודם כל, יכול להיות שאנשי קט קומרן, מי שהם לא יהיו, האם זה הצדוקים או פלג של הצדוקים, לא קיבלו את מגילת אסתר כחלק מכתבי הקודש. למה? כי המגילה הזו עם אלכוהול וזימה ושם האל לא נזכר, וזה... אין שם, יש שם ניסוי תערובת ואין שם הקפדה על כשרות, באמת לא ספר שמתאים. אבל יש גם הסבר אחר, קודם כל, שאנחנו עשו מחקר והתברר שבכתבים יש התייחסויות עקיפות למגילת אסתר, אז כנראה הם הכירו את המגילה, אבל לא ראו בספר קדוש. ואחד ההסברים, שאנשי קט קומרן נהגו בלוח שמשי של 364 ימים. וכל האירועים שם, מתחילים, כאילו, והחגים שם יוצאים תמיד, תמיד, תמיד באותו יום.
אוקיי.
והבעיה שחג פורים, י' באדר, כל הסיפור, נופל ביום שבת. וזה לא יכול להיות. לתפיסתם. כלומר, לפי אין דבר כזה שחג קורה בשבת. אוקיי, אז לכן אולי זו הסיבה שהם לא, לא, לא קיבלו את המגילה כסוג מכתבי הקודש. גם חזל, אגב, רואים בוויכוחים אצל חזל, האם מגילת אסתר, ראויה להיחלל בכתבי הקודש או לא. יש דיון במשנה במסכת ידיים, האם מגילת אסתר, גם שיר השירים וגם קהלת,
כן.
האם מגילת אסתר מתמת את הידיים, כלומר, האם היא קדושה? ויש ויכוח, האם היא קדושה או לא. במקום אחר נזכר שאצל רבי יהודה קשרו כתרים לכל ספרי הקודש, הגיעו למגילת אסתר, לא קשרו לה את המטפחת, כי היא לא נתפסה כקדושה.
זה עדיין היה שנוי במחלוקת, למרות שהיא אומצה.
למרות שהיא בדיעבד, ויש גם לכאורה דיון בין חזל לבין אסתר, שאומרת, קבעוני לדורות, כלומר, תכניסו אותי, ואמרו, אנחנו לא נכניס אותך כי את קינאת מעוררת עלינו בין אומות העולם. כלומר, אנחנו מזכירים לאומות העולם את מפלטן, וזה עלול לעורר איבה. והיא אמרה, אבל אני כבר נזכרת בדברי הימים למלכי פרס, תכניסו אותי. כלומר, רואים שגם חלק מחזל, דעתם לא הייתה נוחה מהספר הזה, בטח ובטח להכליל אותו בכתבי הקודש. זה קצת מזכיר גם את ספר שיר השירים, שאם אתה קורא אותו כפשוטו, זה שיר אהבה, זה נורא, זה חיבוקים ונישוקים ופוצי מוצי, וזה ספר נורא נחמד, אבל לא מתאים לכתבי הקודש. על זה אני לא רוצה לחנך את הילדים שלי. רק כשדרשו את שיר השירים כאלגוריה ליחסי הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, הכניסו, כמו שרבי עקיבא אמר, כל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים. אותו דבר עם אסתר. ברגע שעקרת את הממד הקומי, נכנסת לזה פרשנות של ישועת האל, למרות שהוא לא נזכר במקרא, כזה החליקו וזה נכנס לכתבי הקודש.
טוב, מעניין מאוד. אגב, שיר השירים, זה משהו שהוסף אחר כך? זאת אומרת, זה היה טקסט בבסיס שלו, זה היה טקסט פשוט, כמו שאמרת, של פוצי מוצי, שאחר כך הוסיפו לו את הרובד של האלגוריה וכולי?
כן, כי זה מה שאפשר. אתה רואה גם, יש אמירה שכל המנענע קולו בשיר השירים בבית המרזח, אין לו חלק בעולם הבא. עכשיו, מבוא אתה מבין שאנשים שרו את שיר השירים בבתי המרזח. בית המרזח זה מקום נחמד, אבל זה לא לכתבי הקודש. כאילו, האנשים תפסו את שיר השירים פעם כמו שהוא כפשוטו של מקרא, רק הפרשנות שלו, האלגוריה שלו, הכניס אותו לכתבי הקודש.
וואו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. בפורים רבים נוהגים להתחפש תוך שימוש במסכות של ספיידרמן, של נתניהו ואפילו של אשת החתול. נכון שבימים אלה כשמדברים על מסכות, הכוונה היא למסכות שמכסות את הפנים מפני וירוס קורונה, אבל בואו נשוב לדבר על מסכות עם מי שהוביל למחקר העולמי שנמשך כעשור, על סדרת המסכות העתיקה ביותר בעולם, מסכות שנוצרו לפני 9,000 שנה ממש כאן בישראל. אנחנו שמחים לדבר עם דוקטור דבי הרשמן, סמנכלית ואוצרת ראשית של מוזיאון ישראל, ארכיאולוגית ואנתרופולוגית המתמחה בפולחן. שלום לך.
בוקר טוב, ופורם שמח לכולנו. תיקון קטן. אני הסמנכלית והאוצרת הראשית של מוזיאון ארץ ישראל, אך המחקר אכן נעשה במוזיאון ישראל לפני.
אני כמעט מרגיש שעליתי על משהו פוליטי פה, הקשר בין ישראל לבין ארץ ישראל, אבל הנה, אני מתקן לי את ארץ ישראל. אנחנו נשמח, יותר מנשמח, לשמוע על המסכות העתיקות מאוד שבהן עסקת ואותן חקרת. מסכות בנות 9,000 שנה. של מי? מדוע ייצרו מסכות בעבר? מה היה המניע? מה רצו להשיג בכך?
בראש ובראשונה, אלה הן מסכות שנמצאו כאן בארץ, באזור הרי יהודה ומדבר יהודה והשוליים. מדובר בקבוצה קטנה ונדירה להפליא של מסכות. לא הרבה יותר מתוסר. כיום מונים אותם כ-15-16 והן קשורות לסיפור של תעלומה כמעט בלשית, שהפכה באמת את המחלקה לתרבויות קדומות במוזיאון ישראל בזמנו, לסוכנות בלשות כזאת, יחד עם צוות מוזיאלי ועמיתים שלי שמתמחים בצד המדעי המיקרוסקופי והתלת ממדי של הארכיאולוגיה, זה פרופסור יובל גורן ופרופסור ליאור גרוסמן, חיפשנו במשך 10 שנים את המסכות האלה, שהתגלו באתרים ארכיאולוגיים מהתקופה הנאוליתית באזור הזה. התקופה הנאוליתית היא אותו פרק זמן שאנשים מתחילים ליצור כפרים, זה השיא של המהפכה החקלאית, זה בעצם המייסדים של הציוויליזציות, כמו שאנחנו מכירים אותם עד היום. ובאתרים שלהם, בכפרים שהיו באזורים המסוימים האלה, הם ייצרו מסכות מאבן, וזאת הסיבה שהמסכות האלה שרדו. הן מאוד 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 יפות, הן דומות לפני אדם, הן בגודל של פני אדם, הן פני אדם או פני גולגולת, לא כל כך היה ברור בראשית המחקר. בכל מקרה, מאחר והן כל כך יפות, הן גם נשדדו, וחלק מהן התפזר ברחבי העולם, במוסדות אחרים, ובעיקר גם באוספים פרטיים.
זו מסכה שלבשו על הפנים, שעטו על הפנים?
זאת הייתה אחת השאלות המרתקות ביותר בנוגע למסכות האלה. ציינתי קודם שמסכות מאבן. הן שוקלות בין 2-3 קילו. הטענה הראשונה כשהכירו את המסכות האלה, וכאמור הם נמצאו עוד לפני שהצוות שלנו חיפש אותם למוזיאון ישראל, היו 2 מקוריות כאלה, מתוכם אחת היחידה שנמצאה בחפירה ארכיאולוגית, במערה מסתורית כזאת, במדבר יהודה, שאני ופרופסור גורן, בנעורנו כסטודנטים, השתתפנו במשלחת, וככה גם נולד לנו העניין במסכות המסוימות האלה, וכאמור כל אותם אנשים שעבדו לפנינו אמרו, וואו, זה כבד, אי אפשר לעטות את זה על הפנים, ואחד הדברים המרתקים שעשתה פרופסור ליאור גרוסמן, שהיא ממונה על מעבדה ממוחשבת בארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, מאוד מתקדמת, מתקדמות בעולם, ולבדוק האם אפשר היה לעטות את המסכות האלה על הפנים, או האם הם נוצרו כדי שיעטו אותם, ועל ידי השוואה למסכות טיסה של טייסים, אפשר לקבוע היום בוודאות שהם נוצרו כדי שיעטו אותם על הפנים. עכשיו אתה כן יכול לשאול אותי, ואנשים אחרים יכולים לשאול, זה כבד. איך, למה? זה קשור לפונקציות של המסכות. כאשר אנשים עוטים מסכות בתרבויות שעושים את זה עד היום, אם זה באסיה ואם זה באפריקה ומקומות אחרים, בהרבה מאוד מקרים המסכה היא בעצם אביזר טרנספורמטיבי. כלומר, כלי שעוזר לנו לחולל שינוי ולהפוך למשהו אחר או להכיל בקרבנו איזה ישות רוח. ובדרך כלל אנשים שנמצאים במצב הזה, הכוונה היא לא לכאלה שמשוטטים כרגע, האמיצים שמשוטטים כרגע בתחפושת או במסכה ברחובות תל אביב או ירושלים, האנשים האלה נמצאים תחת טרנס. וכשנמצאים בטרנס, היכולות האנושיות לשאת מסכות ולעטות מסכות שהן גדולות וכבדות וחלקם הם יצירות אמנות מורכבות מאוד, אנחנו צריכים לזכור שלא מדובר רק על המסכה שמסתירה את הפנים, זה בדרך כלל תלבושת, שכוללת הרבה מאוד פעמים גם היא אביזרים שלא פשוט ללבוש.
עכשיו, כשאת מדברת על...
חוללים וכן הלאה וכן הלאה.
וכשאת מדברת על טרנס, הכוונה היא למה? לחלק מריטואל דתי שבמסגרתו עטו את המסכות האלה?
כן, המסכות האלה ללא ספק, הן דרך אגב הקדומות ביותר הידועות לנו כמסכות ממש. לפני כן, אם אנחנו מדברים על שלהי תקופת האבן, או תקופת האבן המאוחרת, נגיד לפני 40 אלף שנה ולפני 20 אלף שנה וכן הלאה, יש לנו עדויות בעיקר בציורים שאנשים עטו מעין תחפושות או תלבושות של בעלי חיים. שזה כולל גם כמובן כיסוי על הפנים שנראה כמו בעל חיים. שאלה נורא מעניינת זה מה קורה לנו לפני 9,000 שנה לערך, שאותם תלבושות שככל הנראה שימשו, אולי האנשים שלבשו אותם היו שמנים, שבאמת נכנסו לטרנס וביצעו פולחנים ופולחנים שונים, אז השאלה בעצם למה המסכות בפעם הראשונה לובשות פני אדם. וככל הנראה האנשים שחיו בתקופה הנאוליתית לפני 9,000 שנה, במיוחד בכפרים באזור הזה, היינו אז מרכז העולם דרך אגב, כי זה אחד המקומות שהמהפכה החקלאית מתחוללת, כבר התחילו לסמוך יותר על עצמם, היה להם הרגשה של כוח בגלל החקלאות והביות, והם עצמם הפכו להיות, או הייצוג של הישויות האלה. כן, טרנס קשור לפולחן, טרנס קשור לטקס, ומסכות, ככל הנראה, כבר המסכות האלה, שימשו באותם טקסים שאנחנו מכירים עד היום, בעיקר לידה ואו... או של אדם לעולם וכל מיני טקסי מוות, וגם בכל מיני טקסים חברתיים של התבגרות וטקסים אחרים של ריפוי וכן הלאה, כי כאמור מי שעוטה את המסכה יכול לזמן לקרבו ישות אחרת, והישות הזאת מתגלמת, נוכחת בעולם ופועלת באמצעות האדם שעוטה את המסכה, וכאמור כך זה גם, זה תופעה דרך אגב חוצת תרבויות, חוצת זמנים, מתקיימת עד היום בתרבויות מסורתיות רבות, כמו שאני מתארת אותה כרגע, במובן המקורי, אצלנו במובן החילוני והיותר שעשועי, למרות שבחברות גם מסורתיות, יכול להיות שגם קדומות, יש להם גם אפקט משעשע, למרות שהרבה מאוד פעמים הישויות האלה הן סמכותיות והן שיפוטיות והן באות כדי להגן ולהסדיר את סדרי החברה, לשמור על האיזון העולמי. חלק מהמסכות האלה, כמו כנראה המסכות הקדומות שאנחנו חקרנו, איתרנו, חקרנו והצגנו בתערוכה לפני מספר שנים במוזיאון ישראל, שנקרא פנים אל פנים, המסכות העתיקות בעולם, וכל הסיפור שאני מספרת כרגע, יש ספר מלווה שעדיין ניתן לרכוש אותו במוזיאון. אז המסכות האלה ככל הנראה, דווקא בגלל שהן היו דומות לגולגלות, הן קצת מפחידות, אבל גם קצת מחויכות כאלה, הן כנראה מייצגות את רוחות האבות הקדומים, ולמעשה כשמסתכלים עליהם עד היום, זה דבר מופלא, הם האבות הקדומים שאותם חברות פוליטיות שהשתתפו בטקסים באמצעות האנשים שעטו את המסכות, והם גם האבות הקדומים של כולנו, כל מי שחי באזור הזה, וכל מי שקיים עד היום מבחינת התרבות והציביליזציה, כי כאמור זה הפעם הראשונה שזה מופיע, אנחנו מאוד 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 להיות גאים בקבוצה המיוחדת הזאת של המסכות.
אז אולי באמת, טוב, 9,000 שנה זה לדעתי הרבה לפני שלפחות על פי התנ"ך אברהם אבינו התהלך בארץ, נכון? זה הרבה לפני.
זה לפני, כן, אבל גם כאשר אנחנו עוסקים במדע, אנחנו לא מתווכחים עם החלקים המקראיים, שאני מבינה שגם לא, הם מככבים.
לא, לא, אוקיי, אז לא נתווכח על זה, אבל מסקרן אותי, אז מה, ספרי לנו עוד דברים שאת יודעת על אותה תרבות שחיה פה לפני 9,000 שנה, מלבד אותם ריטואלים מסקרנים של מין דיבוק בהסכמה כזה, לעטות מסכה ורוחות וכו'. מה עוד אנחנו יודעים על התרבות הזו?
המילה דיבוק היא אולי מילה לא כל כך מדויקת. המילה הנכונה היא possession, זאת אומרת, בעצם איחוז, וזה מוציא אותנו מה...
אוקיי.
חשוב לי מאוד מאוד להבין שלא מדובר על רוחות בשדים, מדובר על רוחותיהם של האבות הקדומים. אנשים ממשיכים לחיות גם אחרי מותם, בסוג כזה של תרבויות, וכדי לבוא ולהשתתף איתנו, אבא שלנו, אמא שלנו, במקרה שהם עברו כמובן לארסם של האבות הקדומים, הסב והסבתא שלנו, העניין הגנאולוגי, העניין של החברות של אנשים בתוך הקהילה, היא מאוד מאוד חשובה בקהילות חקלאיות ראשונות, כי זה פעם ראשונה בעצם בתולדות האדם, שאנשים חיים ביישובים של יישובי קבע, שיש להם קשר, קשר היה להם תמיד, אבל יש להם קשר ארוך ומשפחתי לאדמה ולזכויות של יבולים ולקהילות יותר גדולות. הישויות האלה עוזרות בעצם לחברות שהולכות ונהיות יותר גדולות. החברות הפרה-היסטוריות שציידים לקטים כוללות 25 איש, 50 איש במקרה הנרחב ביותר. החברות האלה כבר כוללות נאמר ביריחו הקטומה, בתל אל סוטן, יכולות לכלול גם 3,000 ו-4,000 איש. הטקס, הפולחן, הדת, כל האלמנטים האלה מאוד מאוד מאחדים בין אנשים מכמונו, יודע, הם גם מפרידים, אבל בפרק הזמן הזה הם מאחדים, ובצורה הזאת בעצם, או על הבסיס של הארגונים שהוקמו בתקופה הזאת, בתקופה הניאוליטית, בכפרים הראשונים, נוצרים אחר כך כל הארגונים שאנחנו מכירים, כולל המשפחה המורחבת שאנחנו חיים בה עד היום, ואפילו הדת והפולחן שבצורתם הם בעצם מתחילות בפרק הזמן.
זאת אומרת שהריטואלים האלה, ובכלל כנראה שדתות התפתחו בין היתר על רקע המהפכה החקלאית והצורך שלנו כן לאחד קבוצות גדולות של אנשים שחיו פתאום ביחד?
נכון, לא פתאום דרך אגב, זה תהליך,
כן, נכון, אני משער. במושגים
של אולי ההיסטוריה או הפרה-היסטוריה האנושית, זה קרה תוך פרק זמן של בוא נאמר 5,000 שנה, וזה בהחלט מהפכה, בסדר גודל של המהפכה שאנחנו חיים בה היום, זה באמת אולי המהפכה הגדולה ביותר בתולדות האדם, ושוב חשוב מאוד להבין שאחד המוקדים שמתחוללת זה פה, וזאת באמת הסיבה שעוד שרידים שנמצאים חוץ מהמסכות האלה כמובן, באזור הזה מלמדים אותנו הרבה על ראשית הטקס והפולחן, והרבה מאוד אנחנו לומדים על מה בעצם היו הטקסים שיחדו את הקבוצות האלה, וזה באמת לפני הכנענים והעברים הקדומים והיוונים וכן הלאה וכן הלאה, למרות שכחות השני ב-9,000 בשנה שחלפו למעשה הפונקציות של מסכות, וקרוב לוודאי שגם הטקסים שבהם הם נוטלות חלק, לא השתנו בהרבה. אנחנו, כדי להבין דרך אגב מסכות, ואני באמת הקדשתי כחוקרת פולחן, הקדשתי הרבה זמן גם כדי להבין מה אנשים כתובים עשו עם המסכות האלה, מאחר והם לא כתבו, אז אני נוסעת הרבה תרבויות אחרות, לתרבויות מסורתיות שמתקיימות עד היום, חלקם באפריקה, ואני לומדת, צופה, באנשים בני זמננו, כמוני וכמוך, אבל שחלקם הם חברים באחוות של מסכות, או במעין ארגונים סודיים של מסכות, ועד היום, למרות שאחד מהם יכול להיות מנהל בנק, האחות מקופת חולים, וכן הלאה וכן הלאה, הם עדיין מכשירים אותם באומנות העתיקה, או הנצחית, הייתי אומרת, של אחוות המסכות, שבאמצעותם הם אכן לומדים להכיל את הישות המסוימת שהמסכה שלהם מייצגת, ויש מגוון גדול מאוד של תקפים, החל מתקפים שבהם באמת האבות מגיעים, אורחות האבות והנוכחות של אבות, או הקרובי משפחה שלנו, אבות הקהילה שלנו, שכבר לא נמצאים בחיים, אבל נוכחים באמצעות התלבושות שלהם, קיים בהרבה מאוד תרבויות, זה בולט מאוד באפריקה, זה תקסים חשובים.
האמת שזה מאוד מעניין גם, בהתחלה זה קצת נשמע מוזר, כמובן שכשאתה רוצה מסכה, אז פתאום אתה נותן לישות אחרת בעצם לבכוע ממך, אבל זו בעצם מהות של מסכה, נכון? זה פתאום להפוך להיות מישהו אחר. גם היום נכון, כשאנחנו רוצים מסכה.
מסכות מוגדרות אנתרופולוגים לרגע, אתה יודע, אני ככה נדקדק, אז מוגדרות ארכיאולוגית כסמן של זהות, כלומר שאנחנו רוצים אותם, בעצם אנחנו רוכשים לעצמנו זהות,
כן.
או בעצם ככלי של שינוי, מה שאמרנו קודם. ועכשיו, זה גם מה שכולנו עושים, אנחנו לא צריכים להיות אדם מן התקופה הנאוליתית מלפני 9,000 שנה, מראשוני החקלאים שחי פה, או בוא נאמר אדם באפריקה בהחוות מסכות, או באסיה, בכל מקום. כל אחד מאיתנו, אם הוא מתחפש היום, או בכל הזדמנות אחרת, בעצם נוטל זהות אחרת. ובוא נאמר שאם אנחנו מדברים גם על החלקים הפסיכולוגיים, או האלמנטים הפסיכולוגיים שיש לעטות מסכות, אנחנו בלי להיכנס לטרנס, אנחנו עדיין משתמשים בזה כדי להוציא חלקים מסוימים מהזהות שלנו, לשנות את הזהות שלנו, וזאת הסיבה שמשתמשים במסכות לכל אורך ההיסטוריה עד עצם היום הזה, אפילו אם אנחנו חילונים, וזה כביכול רק, או לא כביכול, רק לא, לצורך שעשוע. אגב, מסכות גם מלמדות מחנכות ומשעשעות, בהרבה מאוד תקסים אפריקאים, לדוגמה מסכות הגלדה, מסכות שנועדו כדי לשעשע וללמד בעת ובעונה אחת, ויש הרבה מאוד מקרים שבהם המסכה, שעם זהות של מסכה, כאשר מופיעה מסכה מסוימת, היא גם מביאה מזל. למשל, אם אנחנו נוסעים מאפריקה ביעף לבלי, ואנחנו מכירים את הברונג, ברגע שברונג, מסכה של ברונג, שהוא דומה למין דרקון שכזה, מתהלכת ברחובות, כולם יוצאים ושמחים מאוד, כי בעצם המסכות גם מביאות ברכה ומזל. ויש להם הרבה מאוד תפקידים חברתיים וטקסיים.
טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, דוקטור דבי הרשמן, על השיחה המרתקת הזאת. תודה לך. ואנחנו חוזרים למי שנמצא איתנו כאן, דוקטור אילנה בקסיס. אנחנו מדברים על מגילת אסתר. בוא נדבר על דמותה של אסתר.
בהחלט, רק אני רוצה להוסיף בהקשר לשיחה עם דבי,
כן.
שבעצם שורשיה הפרה-היסטוריים של הקורונה מצויים במהפכה החקלאית. כי מקבוצות קטנות, אנשים עברו להתגורר בקבוצות של אלפים, ואם פעם היית נתקל בחיה כשהיית צד אותה ואוכל אותה, עכשיו אתה בא במגע יומיומי עם הפרות והחזירים והכבשים ולחיידקים, יש הרבה יותר קר פורה לעבור לדלג לבני אדם ולהפיל מגפות, ולהפיל חללים במגפות. סתם ככה, אחד מתוצאות המהפכה החקלאית זה גם ריבוי במגפות. אבל בוא נחזור לאסתר בשותך.
מעניין, בבקשה, כן.
כן, זה היה...
הזכרת מעט את דמותה של אסתר בהקשר של גם דמות אחרת שהופיע בספר, נכון.
נכון, דמות יהודית, כלומר אסתר גם...
יהודית.
היא גם באיזשהו מידה מזכירה קצת את, ויהודית, מזכירות את יעל אשת חבר הקני, אישה שבאיזושהי פעולה משנה את מהלך ההיסטוריה לטובת עם ישראל כמובן. אסתר, הדמות שלה נורא מעניינת, כי מצד אחד היא די סבילה, לוקחים אותה וטובלים אותה בשמן המור, וטובלים אותה פה, והיא מתחתנת, וכשהיא צריכה לנקוט פעולה, אז היא לא רוצה, ומרדכי לוחץ עליה, אומר לה, את לא רוצה, אז אל תעשי טובות בעצם, רווח והצלה יעמדו ליהודים ממקום אחר.
אבל דבר, כן?
כן, זה, היא, אוקיי. היא, חלק מהמגילה היא דמות די סבילה. תמיד עושים לה והיא...
לא מתגייסת ובגבורה וכו'?
לא, אבל הדבר המעניין הייתה שברגע האמת, כשהיה, מה נקרא, במאני טיים, שצריך ללכת לאחשוורוש ולהגיד, לדפוק על השולחן ולהגיד לו, עכשיו תעצור הכל, אז שם באמת התגלתה בגדולתה. עכשיו, אפשר תמיד גם לאמת אותה, למשל רבקה אימנו, שתכננה, ועם יעקב תפרה שם את כל האורמה על עשיו, אשת פוטיפר, אישה חכמה מאבל בית מאחה, כלומר, היא לא יוזמת, אבל כשאמרו לה מה לעשות והיא הבינה, הייתה לה רשימת הוראות מדויקות, אז היא פעלה יפה. עכשיו, הרבה חוקרים כבר באמת שמו לב לדמיון בינה לבין יהודית, ככה בקצרה למאזינים שלא מכירים את הסיפור של בספר יהודית, זה אישה אלמנה עשירה, יפהפייה כמובן, מאיר כנראה דמיונית בשם בתואל, ואז מסופר, זה סיפור כנראה מהתקופה הפרסית, או לכל יותר תחילת תקופה הלניסטית, שמגיע שר צבא אשור, הולופורנס הרשע, יש לו כבר שם יוונים, מבינים את הסיפוריות שפה, והיא מאיים לצור על העיר ולהרוג את כל, ואז היא מתגנבת למחנהו, ובא אליו, ואומרת לו, תקשיב, אתה בחור, אתה גבר נורא מסוכס וחסון וזה, ואני רוצה לבלות לך את הלילה, והיא משקה אותו לשוחרה כל הלילה, כמובן, ובסוף טק לוקחת אחר ומורידה לו את הראש. ואז יהודית הפכה לדמות של אישה גיבורה שמצילה את עם ישראל, או במקרה הזה את העיר שלה. וזה נורא מזכיר הדימוי הזה של אסתר שלה. אתה לא מצפה שאישה תוציא חרב ותוריד את הראש. גם אתה לא מצפה מהמלכה הכנועה והזה שפתאום הסתירה את יהדותה, ופתאום ברגע עשי בעלילה, אופ, פתאום מגלה את זהותה האמיתית ומצילה את עם ישראל.
נכון.
כלומר, היא סוג של ככה נשכבה על הגדר כדי להציל את המצב. עכשיו, ולכן דמותה של אסתר זכתה לאין ספור מדרשים ואגדות ופרשנויות, וגם קריאות פמיניסטיות, נשים נורא אוהבות את הדמות החזקה, גם בנצרות היא אחת מהגיבורות, כמעט בכל כנסייה נוצרית ככה שמוקדשת למרים, אז חוץ ממרים אמו של ישו, אתה תמצא שם את אסתר ואת יעל ואת יהודית ככה, למשל בדורמיציון או בכל מיני מקומות, כי היא סוג של, נקרא לזה, לא הייתי מגדיר את זה, אולי פורץ הדרך, אבל אחת שברגע האמת, היא האדם הנכון במקום הנכון, בזמן הנכון. ולכן זו גדולתה, ולכן כל כך אוהבים את דמותה של אסתר, למרות שקריאה במגילה, אתה רואה שהיא, עד שהיא עשתה את זה, היא הכילה את מרדכי מרורי, מה שנקרא.
אוקיי, אבל ברגע האמת היא כן
פעלה.
לא, מעניין אותי, אבל הזכרת באמת את יהודית, אז למה הספר הזה לא נראה? זה נשמע סיפור לגיטימי שנאמץ לכתבי הקודש שלנו.
נכון, אבל היהודית, הסיבה שהיא לא נכנסה, א', היא מאוחרת. כלומר, בכלל שאצל חז"ל יש דיון מה נכנס ומה לא נכנס לכתבי הקודש. כלומר, ואחד
אז מה הקריטריונים באמת?
לא, יש כמה קריטריונים. אחד מהם, אם זה משהו מימי בית ראשון, אז זה ייכנס. אם זה מימי בית שני ומיוחס לרוח הקודש, כמו ספרי הנבואה, זה נכנס. אם זה מימי בית שני, כמו קהלת, ומיוחס לדמות עתיקה כמו שלמה או דניאל, זה ייכנס. עכשיו, למשל, דוגמה, ספר בן סירה, שהוא מוקדם לספר קהלת, לא נכנס, כי הוא מפורש עוד. בן סירה חי בתקופה הזו והזו, הוא מאוחר מדי. הוא לא נכנס לכתבי הקודש. ספר דניאל, שהוא הספר הכי, המקרה הכי מאוחר ממש, על סף מרד החשמונאים, נכנס כי הוא מיוחס לאיזושהי דמות קדומה, שזרקו אותו אחורה לתקופה הפרסית. לכן הוא נכנס. ואסתר, שמיוחסת אחורה לימי החשבירוש, בתקופה שעוד יש נבואה, חגי זכריה מלאכי, לפני שיבת ציון, לפני שרוח הקודש נטלה מעם ישראל רוח הנבואה לפחות, הכניסו אותה. ויהודית היא ספר שכמו אסתר, אבל הוא לא... לא, לא נקשר עליו שום אירוע חשוב, הוא לא מסביר שום חג. אוקיי, אירוע גבורה. בסדר, אז היה לנו את אסתר, והיה לנו את יאלש את חבר הקני, אנחנו מכירים את הסיפור הזה. ודווקא בנצרות, יהודית כן נכנסה לקנון כסוג של פרוטו-מרטירית. היא לא מתה בסוף, היא סיכנה את נפשה למען עם ישראל.
אסתר כן נכנסה, ומגילת אסתר נכנסה, בין היתר, כדי להצדיק את העובדה שרצו לחגוג את החג הזה.
רצו לחגוג.
וואו. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. האם מגילת אסתר הוא סיפור שנכתב כפרודיה לגויים, דוקטור אילנה בקסיס, עם התשובות? פרודיה, כן?
הייתי מגדיר את יותר כקומדיה, פרודיה על האימפריה הפרסית, אבל אתה צריך את הפרודיה, אתה צריך את הרכיבים הקומיים של אי הבנה.
מעין סאטירה כזו על האימפריה?
לא. סאטירה, אתה משתמש ב... אפשר להגדיר את זה כסוג של סאטירה על האימפריה הפרסית, אבל תשמע, הנושא מאוד כבד. עומדים להשמיד פה את היהודים. ואיך אתה מקל, איך אתה מעמעם את המסר היום והנורא הזה? הנושא עצמו הוא נושא באמת קשה.
לרקח את הסיפור, כן?
ואז אתה מספר, ואתה מגזים את הדמויות, ומלך שהוא כל הזמן שיקור, ו-180 יום פה ו-180 יום שם, ונשים שטובלות 6 חודשים בשמן המור, ו-6 חודשים בתמרוקים, זה לא יכול להיות, כי אתה יודע... כי לא טובלים 6 חודשים בכל הדברים האלה, והחשברו שכל לילה מגע אליו מישהי אחרת, ואז הוא מחליט כן או לא, והיא הבנה שהמן ומרדכי, כל אחד מבינים סיטואציה באופן אחר, זה הדברים, זה מאבני היסוד של הקומדיה, ואתה בעצם רוצה לרקח ולעדן את הגזירה הנורא הזו של היהודים, ובסוף, אתה מגיע בסוף אל הסוף הטוב. אתה עושה את זה באמצעים, נקרא לזה, באמצעים פרודים, באמצעים היתולים, באמצעים קומדים.
כן.
כן, וזה גם, זה דרך מוכרת איך אתה מתמודד עם הדבר הזה. ואם באותה הזדמנות הגויים יוצאים לא מי יודע מה, עוד פעם, ומדובר ספציפית על הפרסים, שגם זה תואם לתפיסה של היוונים, איך הפרסים נראים, אתה יודע, כל האקזוטיקה, תחשוב גם באירופה של המאה ה-19-20, איך תפסו את הערבים כיצורים אקזוטיים, ולורנס איש שרה, ואלה עם רקדניות הבטן בין הצעיפים, זה נורא מתאים לתפיסה, ואיך אני...
זה מדהים איך אנחנו פתאום מגבשים דעה, מישהו מגבש דעה על תרבות מסוימת, וזהו.
זהו. כן. זהו, כלומר אתה... כבר אי אפשר לעקור את זה כמעט.
נכון.
כאילו רק חוקרי פרס העתיקה יודעים את ה... נקרא לזה, יודעים את האמת במרכאות או לא במרכאות, אבל התפיסה הזו היא נורא מעניינת ש... שים לב, תמיד גם האויב, אף פעם האויב שלך לא מתואר בצורה חיובית, בצורה נחמדה, תמיד האויב הוא רשע ומרושע והמן, והוא לא מבין והוא מתבלבל, והוא גם מוצא כזה, ואשתו ככה מנהלת את העניינים שם, והבנים שלו שלא עשו שום דבר, אבל גם אותם תלו. כלומר, הסטריאוטיפים שיש לנו זה תופעה אנושית. יש גם את הסיפור הזה, אתה יודע, שאומרים שגרגמל הוא יהודים, אתה מכיר את התיאוריה הזאת.
יש טענה.
את הטענה שגרגמל הוא יהודי, כי תמיד, האויב שלך אף פעם לא יהיה נחמד ויפה, וזה תמיד, גם בסרטים, תמיד הרעים עם המכוערים והזה, ושלא נדע, ותמיד היפים.
המכשפה מכוערת, האויב מכוער.
אף פעם לא ראית המכשפה יפה. תמיד האויב מכוער.
לפעמים עושים את זה כהפוך על הפוך כזה, אבל כן, נכון.
אתה מבין מה מסתתר מאחורה. עכשיו, וזה נורא מעניין, אתה יודע, עכשיו, גם כי תוך כדי זה נזכרתי שבדיון על נושא כזה כבד, יש לנו גם משהו מהמאה ה-20, שמה מגילת היטלר.
מגילת היטלר?
כן, זה בחור okay. ממרוקו, אשר חסין, שבשנת 44-45, כתב מגילה שמתארת את עלייתו של היטלר וחלק מהשואה, אבל בניגוד למגילת אסתר, ששם הסוף החיובי, הוא ידע שהסוף אצלו לא חיובי, ואז הוא אמר אחר, ותקראו את המגילה הזו בכובד ראש פעם בשנה. כלומר, זה משהו עצוב. ברשותך, אם אני אקריך את ההתחלה של המגילה הזאת, סיפור נורא נורא מעניין, והוא כותב ככה, והיא בימי היטלר, ככה הוא כתב, הצבא הוא הקפורל, כמובן הקורפורל מלחמת העולם הראשונה, המושל על כל גרמניה, 17 מדינות, בימים ההם בעלות האכזר הזה על כיסא ממשלתו אשר בברלין הבירה, שכח עוניו ודוד הצבאים השייע על שכמו וכו' וכו'. זה ממשיך פה סיפור נורא מעניין. אתה רואה פה התכתבות, כאילו, מה ש... לקיחה ישירה של מוטיבים מהמגילה, הוא גם מספר אחרי זה על גרינג ועל הימלר והמן וכל הבנים.
מה, הוא עשה אדפטציה של מגילת אסתר?
עשה, אבל אצלו הסוף רע, וגם זה נורא... אתה רואה ממש, לקחו את מגילת אסתר, רק בלי הקטע הקומי, כלומר, ולכן אתה מבין למה מגילת אסתר, בסוף כדי את הדבר האיום והנורא הזה, שרוצים להרוג ולהשמיד ולאבד את כל היהודים, ללבישו את זה במעטה קומי, במעטה פרודי, אתה כמאזין, שאתה קולט את הקומדיה, את הרכיב הקומי, אתה קולט את הרכיב הפרודי, אז בעצם אתה לא באמת דואג, כי אתה יודע שזה ייגמר בטוב.
כן.
זה התפיסה, זה הרעיון של סוג של כתיבה פרודית, כתיבה קומדית, היו כאלה שהגדירו את זה כבורלסקה, זה סיפור היתולי, שבעצם שרוצים לפאר אותנו היהודים, ואיך הצלחנו לעבוד על הגויים.
האמת שזה מעניין שכתבו מגילה שמתארת את מה שקרה בשואה.
בשואה.
כשאנחנו, העם היהודי, מאמין שבסופו של דבר מצילים אותנו, ואנחנו יוצאים מהכל, שם פחות.
שם זה, לא, בדיוק, שם זה לא קרה.
כן.
לכן, גם היטלר, אתה מוגדר כי עם פרו והמן והיטלר, זה מודים בשורה אחת כצוררי היהודים הגדולים שניסו להשמיד את עם ישראל, ואחד הצליח באופן חלקי.
וואו, טוב, אנחנו נעצור כאן ונעבור לגיבורי על, שגם הם מתחפשים, לא רק בפורים כמובן. אנחנו עוברים לפינת גיבורי על שלנו, על גיבורי על ועל קומיקס בכלל. והנה המאזינה רותם הרוש מירושלים ששואלת, מה הסיפורים שמאחורי התלבושות של אותם גיבורי על מפורסמים? שלום לאיש הקומיק של ישראל, אורי פינק.
היי, בוקר טוב, פורים שמח, מה נשמע?
כן, נמה...
חג.
האמת שבחוץ ניכר שיש חג, לדעתי אנשים מתעלמים מהמגיפת, יש פער בין מה שקורה בתקשורת לבין מה שקורה ברחובות.
נו, טוב מאוד, טוב מאוד, מה אנחנו צריכים את זה בחייך? לא יודע, לא יודע, לא יודע, לא יודע מה העמדה שלי לגבי זה. אני אין לי ילדים כרגע, אז ככה בשבילי, אתה יודע, החג הזה קצת עובר לי לידי, אבל בסדר, אתה יודע, בשבילנו אנשים שאוהבים קומיקס וגיבורי על פורים, זה כל הזמן, אתה יודע.
זהו, האמת שבאמת, גיבורי על זה קודם כל תחפושת.
זהו, אז זה בדיוק העניין, כאילו, אני באמת חשבתי, תמיד תהיתי מה המקור של התחפושת הזאת, של גיבורי על, איפה זה הגיע, למה דווקא, אתה יודע, למה הם לובשים את הדברים האלה, ולמה ככה, ולמה זה נראה ככה. אז האמת שאם אתה הולכים אחורה להיסטוריה של גיבורי על, כן, אז בוא נגיד, האנשים שיצרו אותם זה אנשים שנולדו בתחילת המאה הקודמת, כן? קצת 1900 או משהו כזה. אז איפה הם באמת ראו את הבידור שלהם? כי לא היה טלוויזיה, בקושי היה קולנוע. איפה הם ראו את הבידור, את האנשים עושים דברים מדהימים? איפה הם ראו את זה?
משער שבקרקס, כן, נכון?
בדיוק, הקרקס. אז באמת, כל התלבושות, גיבורי העל הראשונים, זה המקור שלהם, הוא בקרקס. כאילו, הטייץ האלה, כן, אנשים לבשו טייץ, אנשים לבשו גלימות, כדי, נגיד אומן הטרפז עובר מצד לצד, כן, אז כדי להדביר את התנועה שלו, אז השתמשו בחתיכת בד שתלו לו מה...
זאת אומרת שהגלימה של סופרמן שאנחנו מייחסים אחר כך לתעופה וכו', זה בכלל אותה גלימה של איזה אומן טרפז שנכנס לקרקס, לפעמים אפילו מסיר את הגלימה, אבל כך הוא נכנס לזירה, וואו.
בדיוק, לעשות רושם, כן, לעשות רושם, להגביר את התנועה. עכשיו, זה צד אחד, כן, זה עניין צד אחד. מצד שני, יש דבר עוד יותר חשוב, שזה עניין יותר טכני, אתה מבין, בתור אומן קומיקס, כן, שאתה מצייר קומיקס. שמה, בעצם, שאתה מסתכל על סופרמן ובטמן וכל החברה האחרים, ואתה מסתכל עליהם, מה אתה רואה? אתה רואה גוף שרירי וכל מיני, כן, אתה רואה, נראים, גם אתה רואה, מוריד את המסכה, נראים אותו דבר. אז כשאתה קורא קומיקס, ואתה רוצה לעבור מפריים לפריים ולעקוב אחרי הדמות בצורה, ולא להתבלבל בין הדמויות, הכי קל להלביש אותו בצבעים כמה שיותר צבעוניים, כן, בבגדים כמה שיותר צבעוניים, כמה שיותר מגוח, כאילו, צעקנים, וזה באמת השיטה, בגלל זה הגיבורי העל הם חיים הכי טוב בקומיקס, כי זה המקום הכי מתאים להם, בתור דמויות צבעוניות וצעקניות, שמקלות על הקורא לעקוב אחרי העלילות שלהם בתוך הקומיקס.
אבל מעניין באמת, היה צורך לעבור אותן לצבעוניות מה, סתם כדי למשוך יותר קוראים לקומיקס?
כן, וגם שיהיה, זאת אומרת, ברור, זה צד אחד, אבל גם טכנית, כאילו, כחלק מהטכנולוגיה של הקומיקס, מהשפה של הקומיקס. בשפה של הקומיקס אתה יוצר דמויות, ואתה מנסה שהקורא יעקוב אחריהם בעמוד, כן, שהוא קורא את הקומיקס. יעבור מפריים לפריים ויעקוב אחריהם. אז ברגע שהדמות היא צבועה, בצבעים מאוד בולטים וחזקים וזה, וזה גם מה שטוב, גם הטכנולוגיה של הקומיקס והטכנולוגיה של הדפוס. כן, שבזמנו, מה זה גיבור על? אתה לוקח ציור של גוף שרירי, בן אדם, כן, איזה פסגת היכולת האנושית, כן, פסגת השיא האנושי, כזה שרירים והכל, ומדפיס עליה 100% כחול, כן? 100% כחול, אתה מדפיס על הדמות, כן, ככה הדפיסו פעם, 100% כחול, ויש לך את סופרמן בעצם. זה סופרמן, זה בעצם בן אדם, זה בעצם גוף האדם, עם 100% כחול, כן? זה, שמודפס עליו 100% כחול, זה הקטע הכי טוב. במציאות זה יותר קשה להגיע לזה, כי אתה תמיד, אף בן אדם לא רואים לו את השרירים באותה צורה מדהימה, כמו שבקומיקס, שסופרמן הופיע, רואים כל שריר ושריר וזה, במציאות זה לא ככה, אבל בקומיקס אתה מדפיס עליו, כאילו 100% כחול, זהו, גמרנו. עכשיו, זו השאלה גם, התשובה לשאלה הכי ידועה, זאת השאלה, למה הם לובשים את התחתונים על המכנסיים? זו השאלה.
אז האם התשובה היא שוב מעולם הקרקס?
האמת שגם בקרקס עשו, תחשוב על זה, בא האומן, גם בקרקס הם לבשו את זה, בדיוק באותה סביבה.
וואו.
אתה לובש טייץ מאוד מאוד אדוקים, כן? אתה גבר. מה, לא נוצרת איזושהי בעיה באזורים אסטרטגיים? כאילו זה...
ולכן לובשים על זה מכנסיים, וואו, מדהים.
בדיוק.
מדהים שבאמת סופרמן זה, הוא בעצם סוג של אומן קרקס בתלבושת שלו.
נכון, נכון. אז זה בדיוק העניין, בגלל זה לובשים את זה גם, כי כל דבר אדוק. עכשיו, מה שקרה בשנות ה-60, שהתחיל היקום של מארוול, כן? בא מארוול, שזה כל החבר'ה שאנחנו רואים היום בקולנוע, אז הם ניסו להיות יותר מציאותיים, אז הם ניסו למצוא סיבה הגיונית למה לובשים את התלבושות האלה. כאילו, גם הסיבה של בטמן היא בעצם הגיונית, כי הוא רוצה להפחיד את הרעים, אבל אז נגיד, הם אמרו שספיידרמן, למה ספיידרמן לובש את התלבושת המצחיקה הזאת? בגלל שבתחילת הקריירה שלו, לפני שהוא הפך לגיבור על, הוא ניסה להיות מתאבק.
נכון, יש סצנה כזאת אפילו גם בסרט,
כן,
נכון.
אז משם הוא קיבל את התלבושת שלו. איירון מן, טוב, איירון מן זה השריון שלו, זה אין מה לעשות, זה מה שיש. ובאמת בתחילת הדרך השריון שלו היה מאוד אפור כזה, וסתם לגמרי טכני, לא היה משהו כזה צבעוני ומדהים. וזהו, וככה כל התלבושות כאילו ניסו לתת להם איזה מין סיבה הגיונית יותר, לא סתם אנשים החליטים להילחם בפשע דווקא כללבוש כל מיני תחפושות כאלה. אבל כן, זה, תשמע, זה חלק מהעניין. זה, עם הזמן, גם התלבושות עכשיו, אם אתה מסתכל על דיבורי על היום, אז הם הרבה פחות צבעונים כאלה, ויותר כאלה אפרורים, אני יודע, ככה, כל מילי אור וכל מיני כאלה היום, קצת פחות צעקני, אבל עדיין, אתה יודע, עדיין זה תלבושות מגניבות. אבל אני לא רואה דווקא שנה פחות גיבורי על, כנראה עבר הרבה זמן הסרט האחרון של מארוול, אז ראיתי שיש פחות גיבורי על השנה בפורים אצלנו.
מעניין, האמת שהתחפושות מאוד מגוונות, לפחות מה שאני ראיתי בחוץ. כל מיני, גם יצירתיות תמיד מפתיעה אותי של האנשים, ורמת ההשקעה.
אני הבת של דפנה ארד, התחפשה לשליח של וולט. זהו, אני כאילו הייתי צריכה מבחינתי.
כן, שליח, אוי, וואו, אוקיי.
כי זה גיבורי על אמיתיים, תשמע. אם אתה מדבר על גיבורי על, על 100% כחול, אתה יודע, זה בדיוק השליח של וולט, תשמע. זה מה שגיבורי על המודרני, מבחינתי, כן?
מעניין, ואם אתה היית צריך להתחפש, באיזו תחפושת היית בוחר?
אני, וואה, תשמע, עברתי את הגיל, אבל נראה לי שהייתי מתחפש לנגיף קורונה, אתה יודע. מה שהקורונה, תגיד עליה כל מה שאתה רוצה. אבל יש דבר אחד שהיא נתנה לנו, שאף מחלה לפני זה לא נתנה, זה ביטוי גרפי מושלם, כאילו היא ממש, כאילו קורונה, אתה יכול לצייר, כן, יש את הכדור הזה עם השפיצים, זהו, תמיד, אף מחלה לא היה לנו את זה עד עכשיו, מה, אבולה, לא, כלום, שום דבר. פה אתה יכול לעשות קריקטורות ובדיחות וקומיקס עם הדבר הזה, ותמיד יש שם מה לצייר, זה ירוק, זה נפלא. אז באמת, לא יודע מי הגאון שחשב על זה, אבל...
זאת אומרת שזה נגיף שהגיע עם קריאיטיב טוב, גם לוק מתאים. שם מתאים, גם השם באמת לא, הקוביד הזה לא תפס, אבל הקורונה תפס מיד, וואו.
כן, תפס מיד, זה ממש מרשן, מי שעשה את זה באמת שיווק מדהים של מחלה, כל הכבוד, אפילו במחלה שהיא סך הכל, אתה יודע, בסופו של דבר עוד לא עשתה משהו, כן, ככה, כן.
לשמחתנו לא בישראל, בצורה משמעותית, נכון.
בצורה משמעותית, אבל אתה יודע, זה... כצייר קומיקס אני יכול להגיד שתמיד יש לי עכשיו סטוק תמיד גם כקריקטוריסט אני עושה כל יום קריקטורות במעריב וזה גם כן תמיד אתה יכול לעשות איזה בדיחה עם הצורה של הכדור לשים אותו עכשיו אני גם עושה סיפור של זבנג עם הדבר הזה כמובן
אתה ממש מעדכן את זבנג מיד עם האצבע על הדופק
חייב להיות חייב להיות זה חלק מהעניין של זבנג אנחנו לא כמו אתה יודע סופרמן, אני לא כמו סופרמן שמתרוצץ כבר עוד מעט 80 שנה עם תלבושת של קרקס מתחילת המאה הקודמת. אתה מבין? אני צריך להתעדכן יותר.
הנה, זכינו לנימה של זלזול בגיבור על האהוב ביותר.
לא, אני אוהב אותו.
לא, לא, גם אני. אני מודה. ואגב, הסרטים הראשונים שעליהם גדלתי, אני יודע שזה כבר מסוף שנות ה-70 וכו', גם היו מצולמים בצורה צבעונית וקמפית כזאת מעניינת. הצליחו להעביר את הצבעוניות הזו גם לקולנוע. תודה לך על השיחה הזו, איש הקומיק של ישראל אורי פינק, תודה לך. פורים שמח. דוקטור אילנה בקסיס, נותרה לנו עוד דקה וחצי לסיכום התוכנית הזו, אז בוא סכם לנו את מגילת אסתר. אתה כמובן לא קורא לציבור שלו לשמוח ולקרוא את המגילה.
לשמוח, רק לפני זה אני אגיד בנושא התחפושות, המאזינים לא רואים, אבל אתה יכול לראות שכל יום אני מתחפש למאיר אריאל.
מאיר אריאל! וואה, עכשיו אני יודע מאיפה היית מוכר. יש דמיון.
יש דמיון. כשעם רמת הטלטלין זה בכלל.
אני אעלה סטורי איתך, ואז גם המאזינים יוכלו לראות. הנה, בבקשה. אתם תחליטו אם דומה או לא דומה. הנה, נעלה סקר מיד בסטורי אצלי.
אוקיי, עכשיו זה חג. עכשיו נתחיל הסיפור. סיפור שהמהימנות ההיסטורית שלו היא קצת מפוקפקת או הרבה מפוקפקת, אם כי הרקע שלו הוא רקע פרסי מובהק, הוא בהחלט נותן הסבר לחג כמעט ולא נכנס לכתבי הקודש. נזכרנו את הסיפור הזה של קומראן, יש פה דמות נשית שעברה העצמה, סיפור של המעטים מול רבים, ככה חצי פרודיה על הגויים, ומה שאני יכול לומר בסוף, א', חג שמח, וב', לא להגזים באוזני המן.
זה הכל, כן. רק טיפים בתחום המינונים.
תחום התזונה, אוקיי. כן.
טוב, אז תודה מהעומק הלב למי שהיה כאן שעתיים רתקות, דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אפשר גם לשמוע אותו באילן ABC-COIL, תודה רבה לך, ותודה רבה לעורך רז חסון המפיקים, אלכסנדר לויקר ואבי שמייל, הביצוע הטכנית DJ אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי, ואנחנו בשידור חוזר בשבע בערב, שיהיה לכם חג שמח, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית חדשה. להתראות.